עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
לכן ולכם כולכם, כאן אני מיכל דליות כמדי יום שישי בין 10 ל-12, ואתן כמובן ב-103 FM. זהו, אנחנו נתחיל עם השעתיים שלנו. תודה למי שעורכים ומפיקים, מאיר הפרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל והפייסבוק לייב מיכל קדוש, שני רומנו, איתי ניקסון, ומי שאחראי על השידור בשעה הזאת הוא סתיו קורנס. הטלפון שאליו אתם מתקשרות ומתקשרים הוא 0552 103 103. תקשיבו, זה צריך להיות בטלפון שלכם, זה צריך להיות על המקרר שלכם, ביום שישי כשאתם יוצאים מהבית זה צריך להיות כתוב על כף היד שלכם, 0552 103 103. וגם אנחנו אוהבים, אוהבות, שאתם שולחים הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70, ומאירה ואייל יחזרו אליכם. אל תתייאשו, מכיוון שלפעמים אנחנו חוזרים, חוזרות שבוע אחרי, 10 ימים אחרי, לא תמיד אני פטפטנית ידועה, ותמיד אנשים אומרים לי כשאני גומרת הרצאות בכל הארץ, ואז באים ואומרים לי, או כשאני גומרת הלימודים, אני מלמדת, ואז התלמידות שלי ככה באות ואומרות, מיכל, יש לי רק שאלה קטנה, שאלה קטנה, ותמיד אני אומרת, השאלות הן קטנות, הבעיה היא שהתשובות שלי מאוד ארוכות, זה העניין. אז לכן, אם אנחנו לא מגיעים אליכם, באותו יום שישי, תתעזרו בסבלנות, נחזור אליכם, יש סיכוי מאוד גדול ששבוע אחרי, או אפילו אחרי. אז שלחו וכתבו, ואני אשמח להיות כאן לעזר. זהו, אני מודה שאני עוד לא התעדכנתי מה היה אתמול אצל רוהם עם החטופים. לא יודעת, הייתי עסוקה אתמול, הייתה לי הרצאה, חזרתי מדרום הארץ, אז לא היה לי כוח לשמוע רדיו, שמעתי מוזיקה, ו... טוב, אני אדבר עם רחלי היום. אני בקשר עם כמה נשים שהבעלים שלהם לא בבית, חטופים, שבועים. אז אני אתעדכן אחר כך, אם יהיה לי משהו, אני אספר לכם. ונמשיך ישר, ישר, כמה שפחות שאני אדבר, כמה שיותר אני אתן מענה לאנשים, והנה כבר שיחת הטלפון הראשונה. שלום, בוקר טוב.
אהלן, מיכל, מה נשמע?
אהלן, נשמע טוב. סליחה, קחקחתי, כן.
כן, אנחנו סיימנו ביחד בשבוע שעבר.
נכון.
וככה התחלנו זה, דיברנו על ילדה בת 6 בכיתה א'.
אז רגע, ממש מההתחלה, תעשה כאילו לא דיברנו, גם מי שמקשיב עכשיו ולא היה, וגם לי. אוקיי, יש לנו ילדה בת 6 בכיתה א'.
ילדה בת 6, מקסימה, יש לה אחות בת בפרוטון 2 ו-3 חודשים. והיא אחות מהממת, והכל טוב ויפה, עד שמגיעים הרגעים שהיא מאוד נוהגת באלימות כלפי הלא אלימה, נוהגת באלימות, כן?
כלפי הקטנה.
כלפי הקטנה, וזה יכול להיות גם כלפינו, כלפיי, כלפי אשתי, כלפי האמא. היא יכולה לא לבחול באמצעים, לתת מכות, לנסות להחטיף לנו באיברים אפילו, ואז לצחוק תוך כדי... זאת אומרת, היא יודעת שזה מטריף אותנו, ואז לברוח.
בדיוק, זה קצת מזכיר לי, זה קצת מזכיר לי ילד שמקלל ומנבל את הפה ואומר, בן, אתה יודע מה, כן? בן חטא, בן וו. הבן תת.
כן, כן.
בדיוק. והוא יודע שזה משגע אותנו, לא יודע מה זה זונה בכלל. הוא רק יודע שזה מטריף אותנו. וזאת סיבה להמשיך ולהגיד את זה שוב ושוב ושוב. אז אותו דבר גם פה, היא נותנת מכה בעברים, היא בת שש. מבחינתה העברים זה כמו האף. פשוט בגובה שלה היא יותר מגיעה טוב לכיוון הפין והפות של אמא ואבא או משהו, מאשר לאף שלהם שהם, הוא לא בגובה שלה.
אבל היא מאוד מודעת לעניין, והרבה פעמים היא כאילו מנסה לשלוח ידיים בשביל להתבן, לפני שהיא עצבנית, שהיא באיזה מוד כזה, שנניח משועממת, או איזה משהו שהיא באיזה וייב כזה, שהיא מנסה כזה כאילו להתבן, כאילו לתשומת לב, לא יודע, היא נעימת.
אז רגע, רגע, בוא נחשב, זאת אומרת שהיום, כשהיא רוצה משהו במצב רוח שלה היא עצבנית, או שהיא עייפה, או שהיא מתוסכלת, או שבתחושה שלה מטפלים יותר מדי בתינוקת, והיא גם כן רוצה, כן, את היחס ותשומת הלב, אז משהו, כמו שאמרת, בווייב הזה שבאותו רגע עובר עליה, שאנחנו לא יכולים לדעת מה הוא, רק רגע, סליחה, אני מקרקחת.
כן, כן.
אני מצטערת, אני לא יודעת למה. משהו בכל אופן, כן, משהו גורם לה דווקא לגעת לנו, ללכת לכיוון העברים, כי היא יודעת שזה מאוד, מיד יפעיל אותנו. יש ילדים שמיד מתחילים לפקוט, ואז אומרים לו, למה אתה בוכה? מה אתה בוכה מכל דבר? תסביר מה אתה רוצה. יש ילדים שהולכים ומרביצים לאח שלהם, סתם. היא יודעת מה יפעיל אתכם במיידי. עכשיו אני רוצה רגע לשאול, קצת כדי לשלול משהו, כי בדרך כלל, בוא נגיד, ילדים לא מגיעים דווקא לעברים, אלא אם כן, משהו היה שם. לפעמים דברים כאלה קורים במקרה. במקרה, הילדה התעצבנה לפני חצי שנה, אפילו לפני שנה, התעצבנה, והיא נתנה פליק, או בדיוק החלפנו חיתול לאחותה, אז היא נתנה לה פליק על הבטן לכיוון הפוט, בוא נגיד, ואז אנחנו יכול להיות אמרנו, לא, 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 שם לא נוגעים, זה המקומות הפרטיים של אנשים, לא.
כן.
ואז, כאילו הילד אומר לעצמו, אופה, רגע, רגע, יש פה משהו שמקפיץ.
עלה על משהו.
כן, כן. עכשיו, זה מאוד ילדי, זה מאוד טבעי. מאוד טבעי. זה קצת מזכיר לי, תיקח לדוגמה, תושיב ילד מול לפטופ, והוא לוחץ על הלחצנים, על המקלדת, פ, 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 וזה עושה לו עץ, וזה עושה לו בית, וזה עושה לו שמש, והוא לוחץ במקרה על פי, ויש פאו, זיקוקים. ואז הוא ממשיך, וזה עושה לו חתול, ואז הוא לוחץ על פי, פאח, זיקוקים. אתה יודע מה הוא יעשה אחר כך? הוא ילחץ על פי, 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 פי. עכשיו, זה אותו דבר בהתנהגות. משהו בתגובה שלנו ממשיכה ומזינה את המשך ההתנהגות של הילדה. עכשיו, בהדרכה, מאוד הייתי רוצה לדעת, בהעמקה קצת יותר, למה היא זקוקה לזה? או מהם הרגעים שבהם היא מאוד זקוקה לזה? אני אתן לך דוגמה. אני נותנת את הדוגמה הזאת מדי פעם, כי היא פשוט מתארת נהדר את הכוונה. ילד בן חמש יושב, כן אני ממציאה, אבל זו דוגמה נהדרת, ילד בן חמש יושב ומשחק, אפילו בטלפון של אמא, בפאזל, ואחותו בת שלוש יושבת בחדר השני ועושה מסיבת אל הבובות שלה, ואמא מחליפה חיתולה תינוקת, ותוך כדי שאמא מחליפה חיתולה תינוקת, היא אומרת במצמוצים ובטון של אהבה, מי קטנה של אמא בהסתקק עם החיתול, ואמא מחליפה לה את החיתול, מין משהו כזה מאוד אוהב, נכון? זה מה שקורה כשאנחנו עושים דברים כאלה. הילד בן החמש, הם הרי שומעים הכל לילדים האלה. תהרוג אותי, אני לא מבינה, הם שומעים גם כשמשנים. בכך, לא יודעת איך זה עובד. אם אנחנו רוצים לדבר על הילדים, צריכים לצאת מהבית. בכל אופן, בכל אופן, הילד שומע את זה. ובאותו רגע, יש לו איזשהו ריק בלב. והוא כאילו אומר לעצמו, באופן לא מודע, גם אני פה. גם אני רוצה שישימו לב אליי ויראו אותי וידברו ויתייחסו אליי. יש לו צורך פסיכולוגי מאוד חזק.
כן,
והוא
כן.
יודע מה הוא צריך לעשות כדי למלא את הצורך הזה בהתייחסות ובשימת לב. הוא הולך והוא מרביץ לאחותו בת השלוש. ואיך שהוא מרביץ לה, אמא שלו אומרת לו, אבל איתי, למה, למה, דיברנו על זה נכון, אבל איתי, אני לא מבינה אותך, בוא תעמוד רגע לידי, באמת אני מתפלא עליך, לא חשוב מה אמא אומרת, אבל שים לב מה קרה כאן. בבת אחת נתתי המון התייחסות ותשומת לב לילד, אז הוא קצת נרגע, זה בסדר, אני פה, אני קיים, רואים אותי, אני חי, תודה לאל, חוזר לענייניו לעוד 40 דקות, שעה, ואז הוא יעשה את זה שוב. עכשיו, פה גם היה משהו, או שהיא מאוד מתוסכלת, או שזה קורה כשהיא כבר נורא עייפה, או כשזה קרה רגע אחרי שמישהו עשה קוש 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 פוש 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 מוש 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 לתינוקת, או שהיא שומעת את אמא ואבא רבים, או שהיא רואה את אמא ואבא מתחבקים. זה היה מאוד מעניין לנסות ולהבין מהי הנקודה, מהן הנקודות שהם זרזים להתנהגות הזאת שלה. זה מעניין בפני עצמו, כי שם אנחנו רוצים בעצם לתת מענה לילדה. אבל בעידך, כן. בינתיים, מעבר לזה שנחפש גם את הדברים האלה, תראה, תשם באיזשהו מקום בבית פנקס שתחבר אליו את, כדי שהילדים לא ייקחו את המחות, תחבר את. וכל פעם שהיא מפליקה לכם והולכת לכיוון העברים, תגיב מה שאתה מגיב, אפילו בינתיים רגיל באוטומט, לך ותכתוב מה הייתה הסיטואציה באותו רגע. בדיוק. ויומיים שלושה אחרי זה תעבור על המחברת.
חשבנו לעשות קבוצת וואטסאפ כזו, אני ואשתי כזה שישר כזה מכירים.
כן, מעניין, נכון, נכון. בדיוק. דיברתי עם התינוקת, הלכתי למטבח, היא קראה לי ולא עניתי, אוקיי? במקלחת של הקטנה. עמדנו שנינו ודיברנו, יצאתי למרפסת לעשן, כן? אני לא יודעת, אני ממציאה דברים.
לעשות מחקר כמותי כזה, לראות מה מתוך עשר פעמים כזה.
מה, מה, ואז אולי אנחנו מבינים איפה, אבל עדיין אנחנו רוצים, אז קודם כל אנחנו מבינים זה עוזר לנו, זה גם עוזר לנו לפעמים למלא שנייה קודם, לדעת אם אני עושה קושקושון, קושקושון, פושפושון לתינוקת, יש סיכוי שתכף תבוא הגדולה ותפליק לי. אז ברגע שאני עושה קושקושון, אני נזכרת ואני אומרת לה, נוגלה, בואי גם לאבא, ואז בעצם, אתה מבין? מילאתי לה את הצורך והיא לא צריכה להרביץ לי.
זאת אומרת, האדם מנעורה והוא לא אוהב להרגיש מופלא, זה לא יעזור.
בוא ניקח את זה למקום חיובי. אדם מילדותו חייב...
הוא להרגיש שיתופי, שוויוני.
כן, חייב לחוש שהוא כאן, שהוא קיים. אתה יודע, ילד שנולד, קוגנטיבית, הוא אפילו לא יודע, הוא אפילו קוגנטיבית לא יודע שהוא קיים, הוא לא יודע, לא מסוגל לתפוס, יש לו מוח של חטלטול, הוא לא אומר לעצמו, אני פה והיקום מסביבי. אם נראה לילד בן חצי, בן שנה, את עצמו בראי, הוא חושב שמאחורי הראי עומד ילד קטן שהוא רואה אותו עכשיו.
כן.
זאת אומרת, עצם ההתייחסות, שימת הלב, נותנת לילד את התחושה, אני פה, אני כאן, אני קיים, רואים אותי. ומעבר לזה, כל המקומות שבהם הילדים גורמים לנו לכעוס, להגיב, לגאור, להיות בעוצמות גדולות, זה כבר עובד על משהו אחר, לא על, על הנראות וההתייחסות, אלא על הכוח. דווקא אני אראה להם, שלמרות שהם אומרים לי שהם לא מרשים, אני יכולה. אני אעשה, זה הדווקא של הילדים. עכשיו, זה אסור לשכוח שזה לא במודע וזה לא במזיד. רובנו בני האדם הבוגרים מסתובבים ולא לגמרי מודעים למה שקורה לנו. באמת ובתמים. ולכן בוודאי אין מה לכעוס על ילד שעושה מה שההורה אומר, עושה לי דווקא. הוא עושה לי דווקא לא כי הוא רוצה להכעיס את ההורה, אלא כי הוא רוצה להרגיש מנצח, כי הוא רוצה להוכיח...
איך לשים את הגבול הזה, נניח זהו, מה שהיא קולטת, היא יכולה לקחת את הטלפון ולעשות שורטים, והיא פתאום תגיע לתכנים שהיא יודעת, זה תכנים שאבא ואמא לא אוהבים.
נכון,
ואז
נכון.
ואז אני אראה להם איך אני מריצה את השורטים האלה, ואני אברח נכון. עם הטלפון, אז, כדי שלא יתפסו
אז
אותי.
אז תקשיב, נכון, אבל זה נורא טבעי, זה היא גילתה
כן,
עולם.
לא, ברור לי.
כן.
ואיך אני לומד איך להגיב לזה בצורה נכונה.
בלי לכעוס. קודם כל להבין שזה טבעי, שזה מסקרן, שזה מושך, דווקא בגלל שזה אסור, זה מושך עוד יותר. מה יש שם? מה יש שם שהם לא רוצים להראות לי? וואו, 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 בוא נתחבא ונראה. זה מאוד מתאים לסקרנות ולהתפתחות של הגיל שלה. אבל אז, ברגע שאתה עולה על זה, אתה אומר למתוקה, אני מבין שאת פה, כי את ראית משהו שכנראה אם אני לא מרשים שלא מתאים לגיל שלך, אז אני לוקח את הטלפון. ותיקח ותתכונן לדרמה, אבל תיקח. ואחרי 4, 5, 6 פעמים כאלה, שאתה לא כועס, אבל אתה כן לוקח, הילדה מבינה שכל פעם שהיא תרוץ והיא תתחבא והיא תגלוש בדברים האלה, אני פשוט לוקח לזה טלפון. אין פה מלחמה, אין פה ניצחון, יש פה אבא פועל בהתאם למה שאבא חושב. ואבא קובע. זאת אומרת,
לבוא לאט לאט, לקחת פשוט את הטלפון, היא תצחק, היא תנסה להחביא אותו, לא לתת לי.
נכון.
פשוט לקחת אותו.
כן, אפילו אם צריך לפתוח לה את הידיים בכוח, זה כוח הפיזי של הידיים, אבל אתה בפנים.
אני מצטער מאמי, אני דואג לה.
זה בדיוק, אתה בפנים לא כועס. לא יותר מדי דיבורים. זה משהו שאמא ואני לא מרשים, זה לא מתאים לילדים בני 6, גם זה לא מתאים אפילו לילדים בני 10. ולכן אני לוקח. ולכן אני לוקח. לא יותר מדי דיבורים, לא יותר מדי הסברים. שוב, אם יותר מדי דיבורים ויותר מדי הסברים, אתה נופל עוד פעם במקום של ההתייחסות ותשומת הלב. אתה מבין?
הבנתי.
לכן קצר וענייני. אבל רק רגע. אני בכל זאת רוצה, מכיוון שחיים של בני אדם, בוודאי ילדים, מלאים תסכולים. אני רוצה שכשהיא תהיה מתוסכלת 3-4-5 פעמים ביום, גם אם היא תצעק ותגיד אוף, ותעיף את הקריות, שהיא לא תיתן מכות בעברים. נכון? אני רוצה בעצם ללמד אותה את זה לא לעשות. ולכן אני חושבת...
או בכלל, היא יכולה לשחרר בגב פתאום, או בבטן, או...
מכות, אוקיי, אוקיי.
יכולה פתאום.
אז תראה, כי פתאום בבת אחת, אני לא יודעת למה, שוב, זה יכול ליפול גם על זה וגם על זה, זה יכול להיות. אם היינו באמת בהעמקה מאוד גדולה של הדרכת הורים, אני מציעה דרך אגב הדרכת הורים, יותר קצת להבין את מה, את האיזונים בבית, את מערכות היחסים, איך אתה מגיב, איך רעייתך מגיבה, בטח לא אותו דבר, מה גורם לילדה להמשיך ולעשות את זה, למרות שגוערים וכועסים ומהירים, ואולי אפילו מענישים, אז צריך קצת יותר לבדוק, אבל... אני חושבת שבעצם ההיגד הראשוני והבסיסי, זה לבוא ולקחת הקטנה באיזשהו רגע של נעימות, לא במצב, במקלחת, בארוחה, אם היא יושבת בנעים בארוחה, שנותנים לה יד ביד והולכים לבית ספר, או חזרה הביתה באוטו, משהו כזה רק רגע. מסתובבים או מסתכלים, יושבים במיטה רגע לפני שהיא נרדמת, מלטפים לה את הראש, ואומרים לה, את יודעת, נכון? זה נקרא מונולוג תיווך השינוי. כי אנחנו הולכים לעשות משהו שונה. כי עד עכשיו, המכות, הפליקים, הגב, העברים, כל הדברים האלה, גרמו לנו להגיב, והתגובה שלנו סיפקה את הצרכים הפסיכולוגיים שלה. אתה מבין? של כוח, של דווקא, של התייחסות. עכשיו, ועכשיו אני הולכת להפסיק לספק את זה. אז אני חייבת לידע את הילדה. ולכן, אני אבוא, כמו שאמרתי, ברגע הנעים הזה, ונגיד, את יודעת, נועלה, לפעמים כשאת כועסת, או עצובה, או מתוסכלת, את מפליקה. לאימא, לי, בגב, בבטן, גם לפיצי הקטנה, גם באמת. ודיברנו על זה המון, נכון? אמרנו לך לא, וגם כעסנו, ותגיד את כל הדברים שהיו בבית. גם כעסנו, גם הענשנו, גם שוחחנו, גם דיברנו. ופתאום אימא ואני חשבנו, שהרי את כל כך חכמה. את הבחורה הראשונה החכמה שלנו. את המאממת שלנו. לאף אחד אין ילדה מדהימה כמו שאת, אין. ולכן אנחנו פתאום הבנו שאנחנו לא צריכים כל פעם להגיד לך את זה עוד פעם, להגיד לך את זה עוד פעם, להגיד את זה שוב, ולהגיד את זה שוב. הרי את שומעת ואת גם מבינה. כן. בגלל זה מהיום, אם פתאום תפליקי, תרביצי, גם בגב, גם בבטן, גם בעברים, גם לאמא, גם ביד, לא חשוב איפה. אם את תשתמשי בפליקים ובמכות של הידיים שלך, שזה מאוד מאוד מעליב וכואב ולא נעים. אם את תשתמשי בזה, אנחנו לא נגער, לא נעיר, לא נדבר על זה אפילו, כי כבר אמרנו את זה המון פעמים. אנחנו פשוט נתרחק. עכשיו, אתה צריך להחליט מהם המצבים שבהם יש לך יכולת להתרחק. אם זה הקטנה...
כן, זהו, כי יושבים בארוחת ערב פתאום, אז תקום, תעזוב את השולחן, עם ארון.
אז לא, אז יכול להיות, אבל אם זה יהיה באירועים, באירועים משפחתיים, נצטרך להתרחק. עכשיו, יכול להיות שאם זה קורה בזמן האוכל, אם היא עדיין יושבת בכיסא שלה, תזוזו, תתרחקו. אם, בלי להגיד מילה, תתרחקו. ואם היא מתקרבת, תסתכל אליה ותגיד לנו עליה, אני מתרחק שוב, ואם תתקרבי שוב, אז הפעם... את תתחיל לאכול במקום אחר, אני אעביר לך את הצלחת לשיש. יש פה משהו אחר שצריך לקרות, שהוא תקיף. אני מאוד אוהבת את המילה אסרטיביות, נדמה לי שגם את זה אני אומרת מדי פעם. בדיוק. תקיפות אדיבה, או אדיבות תקיפה. אתה צריך לפעול באיזה אופן. עכשיו, הילדה תגיב בדרמה ובטרגדיות, זה לא יעבור לכם בשקט. לקום, לקחת את התינוקת ולהתרחק, זה אומר לפעמים להיכנס לחדר שינה, לסגור את הדלת וגם להישען עליה. ואז הגדולה בועטת.
כן, 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 בדיוק.
ואז אתה אומר לה, אני יודע שאת כאן, אני אחכה שאני ארגע טיפה, ותכף אני אצא. שים לב, אתה אפילו לא מדבר על המכות. ואז אחרי כמה דקות אתה יוצא, וישר עם הרביצה, אופ, אתה נכנס לחדר. תקשיב, זה חתיכת עבודה. זה חתיכת כן. עבודה, זה לא נעים וזה לא פשוט. אפשר גם אחרת, אפשר להגיד, במקום...
היא לא, ברג... היא לא תרגיש כאילו נטושה כזו, משהו, כן. מה השארתם אותי בחוץ.
אה, זה... היא לא תחשוב על זה באותו רגע, כי היא עסוקה מאוד בזה שזה לא מצליח לה. אתה מבין? אבל ברגע שאני יוצא, אני מסתכל אליה, אני מחייך, נגמרה הסיטואציה, ואני אומרת, את רוצה לבוא יחד, אנחנו יושבים, חשבנו על איזה משהו לראות ביוטיוב, רוצה לראות איתנו? או, את רוצה לבוא לזור ארוחת הערב היום? זאת אומרת, ברגע שאני, אחרי שאני ברחתי ממנה, כאילו נגיד, אני מקבלת אותה או מסתכלת אליה, כל הסיפור שלה, ברחתי ממנה כבר לא תקף, היה, נגמר. ואז אני ממשיכה ואני עם הילדה ואני רואה אותה ואני אוהבת אותה. עכשיו, אפשר גם לעשות את זה הפוך. אפשר להגיד לה כל פעם שזה קורה, אנחנו נרחיק אותך. עכשיו, יותר קל אם היא הייתה בת 3 או בת 4, היא בת 6, אבל זה עדיין אפשרי. תראה, אני אגיד לך, כל העצות האלה שלי, הן לא נעימות, הן לא נחמדות, אבל מה שיושב מאחורי זה, זאת...
לא, אני חושב שדווקא יחסית זה בסדר גמור, אין פה יותר מדי...
כי זה לא נעים, והילד נורא לא נהנה, ועוזבים את הילד, או מרימים את הילדה ושמים אותה בחדר, ואומרים לה, עכשיו את תישארי פה, כי לא נעים איתך בסלון, אוקיי? גם זה קורה. והורים כן. צריכים להבין, האנשים צריכים, אתם חייבים להבין, באמת, מאזינותיי ומאזיניי, ילד, אף ילד, אף ילדה, גם לא מבוגר, לא לומד מדיבורים, מהרצאות, מהפצרות, מגערות, משיחה, משיחה, משיחה. אם אתם מוצאים את עצמכם...
הוא לומד מריאקציות בסוף, זה לא יעזור.
רק, בדיוק. אם אתם מוצאים את עצמכם, אומרים בפעם ה-30, ה-300 או ה-3,000, את אותו דבר... קודם כל זה ברור לכם כן. שהילד לא למד, נכון? אז הילד, אז הוא יודע שתיחסי, אז הוא יודע שתשוחחי, אז הוא יודע שניקח אותו ונדבר איתו ונגער בו ונעניש אותו. אבל הוא ממשיך לעשות. מכיוון שילדים לומדים מחוויות, מדברים שקורים. עכשיו, הדברים, יש דברים שקורים והם נורא נעימים. אם אני ילד עשה משהו ואני מסתכלת עליה, ואני אומרת לה, איזה ילדה, איזה ילדה, אני מתה. רגע, אני חייבת לספר לסבתא. איזה מתאימת. ואני רצה ומרימה טלפון ומספרת לסבתא. זאת ריאקציה, מהממת. עכשיו, זה גורם לילדה לרצות לעשות את זה עוד פעם. אתה מבין? בגלל התגובה כן. שלי, לצורך התגובה שלי. אותו דבר, אם אני כועסת וצועקת, זה גורם לה לעשות את זה עוד פעם. בגלל התגובה שלי, כי היא מוכיחה לי שאני לא יכולה עליה. ולכן אני חייבת לשנות את התגובה שלי, ורק מזה היא תלמד, לא משיחות ומדיבורים. זהו, אבאלה. כן. זה הסיפור. וואו. תראה, תחשוב על זה, תקשיב לשיחה שוב ושוב.
אני אבין לזה שוב, כן, אוקיי, גם אשתי עוד מעט, פשוט אשתי עם הקטנה, יצאתי רגע החוצה, אוקיי, כן, רצינו אוקיי. כזה ביחד, אבל אין ברירה.
לא, אין ברירה, אז תקשיבו.
אז היא עוד מעט תשמע
כן,
את זה.
כן, תגמרו את הסיפור, וואו, תקשיבו. מעולה. בבקשה, כל טוב.
מיכל, המון תודות.
בבקשה, שבת
תודה
שלום.
תודה רבה, שבת כל שלום, טוב. תודה.
ביי ביי. חבר'ה, זאת הכותרת של כל הדבר הזה. אתם צריכים לפעול, לפעול. ממה אנחנו לומדים? ממה אנחנו לומדים? מדברים שקרו לנו. אם מישהו יעמוד באדום לבן ויחטוף רפורט, יש סיכוי מאוד גדול שהוא לא יעמוד שוב באדום לבן. אם מישהו בא ואמר לא יודעת מה, למורה שהוא אוהב משהו, והמורה נעלבה, והמורה הוציא אותו מהכיתה והיא אמרה, אני בשיעורים, סתם אני מקצינה, והילד אוהב אותה, הוא יבוא, הוא יתנצל, והוא לא יעשה את זה שוב. אנחנו, בני האנוש, לומדים רק מדברים שקורים לנו. כשהם טובים, אנחנו משחזרים אותם. כשהם רעים, אנחנו מנסים להימנע מהם. אבל לכן צריכה להיות פה פעולה, לא שיחה, לא גערה, לא הפצרה, לא התחנפות, לא ויתור. פעולה. והפעולה אמורה להיות לא תוקפנית, לא משפילה. אלא מלמדת, וכדי שהילדים ילמדו, אנחנו צריכים לעשות את זה שוב, ושוב, ושוב. כי לא לומדים מפעם אחת. למידה מפעם אחת זה טראומה, אנחנו לא הולכים לייצר טראומות לילדים. אנחנו הולכים ללמד אותם. וזה החלק הקשה דרך אגב, בהורות. לעשות את זה שוב ושוב 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 בלי להתעצבן. אני לא אומרת לכם, אל תתעצבנו על הילדים. בחייכם, ילדים מעצבנים, הייתם צריכים לבוא לראות אותי מגדלת את ארבעת האינדיאנים שלי וצורחת. אוקיי, שזה המצב הטבעי. אבל במקומות שבהם אנחנו רוצות ורוצים לייצר שינוי, השינוי יתחיל אצלנו מחשיבה שונה ומתגובה אחרת לאותו מצב. ואני אעבור לשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל, תודה רבה שחזרתם אליי.
בכיף, כן.
אז ככה, אני אמא לשלושה ילדים, מגילאי 9-11 לשנתיים. האמת היא, הילדים שלי ראו וחוו דברים לא פשוטים במהלך החיים. כיום אני גרושה. שומעת אותי?
כן, כן. כשאת אומרת, הם ראו וחוו, הכוונה היא במערכת הזוגית בינך לבין הגרוש שלך?
כן.
אוקיי.
הם ראו דברים לא פשוטים וחוו דברים לא פשוטים.
תוקפנות, אלימות, השפלה.
כן.
אוקיי.
נגיד לך מה, בן אדם, הוא מכור לאלכוהול. הם ראו אבא שבתה, הם ראו אבא צורק, הם ראו...
ראו אותו.
דברים לא פשוטים.
ראו אותו גם שיקור על הספה
ודברים... ראו אותו, דברים ממש ממש.
קשה, קשה.
לא פשוטים בכלל.
הוא גם אליהם הוא התנהג ככה? בתוקפנות? כן.
הוא היה צורק בעיקר.
כן, אוקיי.
מרים את הכל. עכשיו, בזמן שעוד הוא היה... כאילו, הסיפור הזה זה כבר כמעט קרוב ל-8 שנים שהוא...
וואו.
בחור... עוד הם היו קטנים, אז הרבה דברים גם הם פחות זוכרים. עכשיו אני אגיד לך מה...
כמה זמן את גרושה, יקירה? כמה זמן את גרושה?
4 חודשים.
זה ממש טרי. זה ממש טרי. וכל התהליך של הגירושין, כמה זמן הוא לקח? מהרגע שהחלטת שאת לא רוצה יותר?
המון המון זמן. כמעט 2.5.
אוי, 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 אוי. וב2.5 האלה הוא המשיך לגור בבית?
אני אגיד לך מה, כן, עכשיו אני אסביר לך מה, אני הייתי, בדיוק ילדתי את הבן שלי השלישי,
כן.
וכל ההיריון אני עברתי ממנו מוות, גם הוא היה שוטר, משתכר, אמרתי ברגע שאני ילד, אני זורקת אותו, אני לא ממשיכה לחיות איתו רגע אחד, וזה מה שקרה, אני ילדתי את הבן שלי, ואחרי חצי שנה, גם כן באיזה ערב חג אחד הוא בא לאחותי שיקור, הוא גם היה מתקשר למשפחה שלי, היה מטריד אותם על שמאל ועל ימין, כאילו בלי הפסקה מתקשר שעות לא שעות בלילה לאחיינים שלי, הוא היה פשוט מטריד את המשפחה שלי.
אבל המשפחה לכל הזמן הזה הם היוו לך תמיכה?
אני אגיד לך מה, בהתחלה שהוא היה מתקשר אליהם, הם פחדו להגיד לי שלא, שאני לא יריב איתו וכל זה, הם היו הרבה מסתירים ממני, אבל הייתי יודעת שהוא כן עושה את זה.
אוקיי, חסכו ממך,
עשו להגן עליי.
כן, בקיצור, נולד הבן ואת החלטת שדי, את לא רוצה יותר.
כן, אחרי חצי שנה אני פשוט היה לי איזה קטע איתו שגם כן רבתי איתו ופשוט אהבתי עליו איזה משהו, ואז הוא הלך ושם עליי תלונה במשטרה שכביכול הרמתי עליו ידיים.
אוקיי.
ואז המשטרה קרא לי לחקירה ועשו לי צו הרחקה, יצאתי מהדירה, הלכתי לאחותי שגרה קרוב אליי.
עם מי? עם הילדים?
לא, עם הבן שלי,
הקטן.
רק עם הקטן.
והגדולים נשארו בבית.
והגדולים נשארו עם אבא שלהם.
בן 11, זה בן או בת?
ושלושה בנים.
אוקיי.
וזהו, ואז הייתי 4 ימים אצל אחותי. וכשחזרתי הביתה ב4 ימים האלה, קיבלתי ילדים אחרים לגמרי. ילדים מוצפים, הוא רישק לי את כל הבית במצלמות. אני אומרת לך, אני פשוט קיבלתי ילדים אחרים לגמרי, ילדים שפשוט התנהגות אחרת, ילדים שהיו קשורים לאמא שלהם ולמשפחה של אמא, פשוט הוא גרם לעשות נתק, הוא גם בן אדם שיודע מאוד לעשות שחיתות רגשיות. ופשוט כל הדבר הזה הוא בין רגע פשוט נהפך לרעתי לכיוון הצד שלי.
ואז רגע, אז את חוזרת הביתה, אחרי 4 ימים, כשיש לנו פה ילדים, שיש לנו פה, הבית מרושת במצלמות, ואת יודעת את זה, והילדים שלא עושים שום דבר שאת אומרת להם?
הם גם לא עושים שום דבר, הם פתאום לא רוצים לבוא איתו לשום מקום, פתאום הם שונאים את המשפחה שלי, פתאום הם... תבין, האחיינית שלי היא זאת שגידלה את הבן שלי הגדול, והיא הייתה לוקחת אותו, והייתה עוזרת לי המון בזמנים שהבן אדם הזה היה יושב סיכור.
אוקיי.
זה לא היה עוזר לי. פשוט ילדים מוסתים ברמות מטורפות.
וכך, וזה המשיך, המשיך, המשיך.
כן, זה המשיך. עכשיו בינתיים אתה יודע, את הדיונים בבית הדין הרבני, זה לא מהיום להיום. מגיע את אותה חתיק, זה עוד חצי שנה דיון.
כן.
אבל בינתיים את לא יכולה לעשות כלום. הבית שלך מרושת במצלמות. התנהגות של אלכוהול, על שמאל ועל ימין.
רגע, אבל גם אותו, ראו שיקור? אם יש מצלמות, אז גם ראו אותו במצבים.
עכשיו, מה הוא עשה עם המצלמות? כאילו, עשה קרדיט לעצמו, שרק הוא יוכל לראות מה הוא עושה, דרך הטלפון שלו, אני לא היה לי גישה לראות. מבינה? כי אם יושב שיקור, לא היה לי אפשרות לעשות כאילו כלום, כי הכל דרך דרכו כאילו, ודרך המצלמות שלו.
זאת אומרת, את לא יכולת לעשות שימוש בדבר הזה בשום דבר, כן.
לא, הוא עשה שימוש נגדי כזה יכול.
כן, אוקיי.
וזהו, ואז ראיתי שזה ככה, וכל פעם שהייתי מוציאה את המצלמות מהשטח, שהוא היה נגיד לא בבית, אז מה מתקשר אליהם? תשימו את זה בשקע. תחזירו חזרת המצלמות. הייתי אומרת להם, אני לא מסכימה לכם, פשוט לא היו מקשיבים לי כבר.
כן, ברור.
פשוט, אני כבר לא אכלתי, עכשיו הוא היה גם שולח אותם לחדר, דוגמה, לראות מה אני עושה, לכו תראו מה אמא עושה בחדר, לכו תראו מה אמא עושה פה, לכו תראו מה אמא עושה שם, כל פעם הם היו עוקבים אחריי בתוך הבית, שזה גם משהו שכבר לא אכלתי לסבול אותם, לצערי הראשון אני אומרת את זה, ולא אותו.
חבר'ה, לכם אני רגע מזכירה שמדובר על ילדים בני 9 ו-7, אז.
בכל אופן. 9 ו-11.
לא, היום, אבל אז. אז זה היה כבר לפני שנתיים. עכשיו, זה היה, הם היו בני 9 ו-7. עכשיו, עוד דקה. בתוך כל התהליך הזה, את מצליחה להשיג את.
זהו, עכשיו, כן, עכשיו, עכשיו אני, מה אני עשיתי? אני לצערי הרב כבר לא אכלתי לסבול, אז אני קמתי והלכתי להזכיר דירה, אני עזרתי את הבית, בגלל שכבר לא אכלתי לסבול את המצלמות האלה ואת ההתנהגות של הילדים.
אוקיי, עם התינוק.
פשוט קמתי עם הילד שלי הקטן, ועזרתי את הדירה, הזכרתי דירה, הוא כמובן לא נתן לי להוציא כלום, אפילו את הדברים של הקטן שלי הוא לא נתן לי להוציא מהדירה.
אוקיי.
פשוט הוא עשה לי טרור על גבי טרור, וכל זה הילדים רואים כמובן, ורשו לעצמם גם להתנהג לאמא עוד יותר לרפא.
כן.
וזהו, אני עברתי דירה. בינתיים התנהל כאילו דיון כאילו בבתי הדין, וגם כן בית הדין אמר שמישהו מכן צריך לעזוב את הבית, מישהו יקבל גט כביכול בלי שמישהו אחד מכן יעזוב את הבית, והוא כמובן שהוא לא רצה. ואני גם כן, כמו שאמרתי, לא יכלתי לסבול את ההתנהגות, לא שלו ולא שלהם, אז אני זאת שעזבתי.
אוקיי.
וזהו, זה...
אוקיי. אוקיי, אז בואי עכשיו נחזור, סיפור נוראי, נורא עצוב, נורא. עכשיו בואי תארי לי מה קורה היום, מה המצב היום.
זהו, עכשיו אני עזבתי את הדירה, הילדים שלי נשארו איתו, והקטן איתי, ופשוט הם לא רוצים לבוא, הם...
ורגע.
הם לא רוצים לבוא, כאילו אני אגיד לך מה, הם התרגלו למצב הזה, ש... אמא כאילו היום זה רק נטל בשבילהם.
כן. אמא לא, אמא היא הרעה, אמא זרקה על אבא, אבא היה אבא מסכן, היה צריך ללכת למשטרה, אמא היא אישה רעה, הנה עובדה שאמא עזבה אתכם, אמא לא אכפת לה מכם, והיא עזבה אתכם, והיא גרה במקום אחר, וזה. עכשיו, לדעתך, נכון להיום, הילדים גדלים עם אבא אלכוהוליסט?
כן, ממשיך לשתות ולהשתכר, והם פשוט גם לא אומרים לי, כאילו...
לא, 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 ברור שלא, גם אל תשאלי, אל תשימי אותם, מספיק הוא שם אותם במקום כזה, את לא, הם לא אמורים להיות הבלשים שלך, תניחי להם. הוא עובד? הוא הולך לעבודה?
אני אגיד את האמת, אני לא יודעת מה הוא עושה היום, פעם הוא משהו עובד, פעם הוא משהו לא עובד, אין לי מושג מה הוא עושה בחיים שלו.
אוקיי, אז רגע, אז בואי, אז, ו... את חיה עם התינוק באיזשהו מקום.
אני גם על האדם, לא רחוק מהם.
הבנתי. עכשיו, בהסכם הגירושין...
זה בעיה, זה אין הסכם.
הוא קיבל אפוטרופוס. אין הסכם?
אין לי הסכם, פשוט התגרשתי לצערי הרב, בלי הסכם. למה? מה זה למה? הדיין פשוט הכריח אותו לתת גט, ואחר כך כאילו להריב על כל השאר הדברים. אז אין לי פה הרבה דברים, חוץ מהילדים, ועוד רכב, והוא עושה לי מניפולציות רגשיות, כי זה רכב שאני קניתי מירושה של אבא שלי, והוא אומר לי, אם את רוצה הסכם, תוותרי לי על האוטו, ותקחי את הילדים, וכו'.
הבנתי.
כזה, כמו...
הבנתי. וזה משהו שעולה בדעתך, לוותר על האוטו בשביל לראות את הילדים?
לא, אני רואה את הילדים שלי היום, כאילו כיום, אני רואה אותם באמת, הם באים אליי באמת שני ורביעי.
אוקיי.
כי אני גם כן הכנסתי את הרווחה לתמונה, ולא ויתרתי לו.
רגע, אז הם באים אלייך בימי שני ורביעי.
כן, כן.
זאת אומרת מה, אחרי בית ספר הם מגיעים אלייך?
כן, אחרי בית ספר הם מגיעים אליי. בהתחלה היה לי מאוד קשה, כאילו איתם, הם לא רצו בכלל לבוא, והם היו הולכים, נגיד, הם היו הולכים להישאר אצלי עד שבע.
כן.
הם היו הולכים לפני עד שבע, לא רוצים, אין לנו מה לעשות פה.
איך הצלחת לשכנע אותם להגיע אלייך?
בהתחלה היה לי קשה, אבל כמו שאמרתי, בגלל שהכנסתי את הרווחה לתמונה, ויש לנו איזה סוג של הדרכה כזאת, וכל פעם מביאים לי כאילו טיפים איך כן להשאיר אותם, ואיך כן כאילו, לקנות להם דברים יפים, עד שהם אוהבים.
אוקיי, קצת לשחד אותם, לייצר מוטיבציה שהם ירצו לבוא. אוקיי, עכשיו, אז בואי רק רגע נתמקד, באמת סיפור קשה, ממש. בואי שנייה נתמקד ב... מה את מבקשת ממני? איך אני יכולה לעזור?
אני רוצה לדעת, כאילו, אני אגיד לך מה, אני עדיין יש לי קשיים איתם, ועדיין הם ילדים מוצפים, שהם לא רוצים לבוא עם אמא לשום מקום. לא משנה אפילו אם זה ללכת ליכולת לידה, או ללכת למשפחה, שבכלל הם לא רוצים לשמוע. כאילו, איך אני, מה אני יכולה לעשות okay. כאילו בתור אמא, לעזור להם, להחזיר אותם אליי?
אני כי... אגיד לך, בואי אני אגיד לך, בואי אני אגיד לך. דבר אחד, קודם כל תזכרי. תזכרי טוב טוב. את לא תצליחי לגרום להם לעשות מה שהם לא רוצים. לנסות כל הזמן לשכנע אותם, בוא נלך לסבתא, בוא נלך לגרום לאכול גלידה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, תפסיק עם זה. ככל שאת יותר מבקשת מהם דברים, שכדי שהדברים האלה יקרו, את צריכה את שיתוף הפעולה שלהם, ככל שאת עושה את זה יותר, ככה הם יותר יתחפרו בלא רוצה. יש לנו פה ילדים, כמו שקראתי, זה מוסתים, יש לנו ילדים שמאוד התרחקו מאימא, יש לנו ילדים שאחרי שהם נמצאים איתך 4-5 שעות חוזרים הביתה ומספרים להם כמה את איומה, יחד עם ארוחת הבוקר והצהריים שלהם הם גם מקבלים עלייך רעל, אוקיי? כל הדברים האלה. אז קודם כל בואי נבין כמה רע וכמה קשה לילדים. זה אחד, דבר ראשון. זה דבר ראשון. מתוך זה צריך להיות לנו המון חמלה. עכשיו, נשאלת השאלה, איך אני יותר ויותר מחזקת את הקשר עם הילדים שלי? אז אני אומרת לך, כל הדברים האלה, בוא נלך לקנות גלידה, בוא נלך לסבתא, מה אתה אומר? נטייל בזה ובזה. ככל שאת עושה את זה יותר, זה הפעלת לחץ. גם אם עושים את זה באופן מאוד אדיב. כי מה הילדים מבינים? די, הוא כבר בן 11 והוא בן 9. יש לנו פה כיתה ה' וו' וכיתה ד'. בטח. אז הילד מבין שאת רוצה לשכנע אותו לעשות משהו שהוא לא רוצה. ואז נורא פשוט לו להגיד לא רוצה. ואז הוא מוכיח לך שאת לא קובעת עליו. תפסיקי לבקש דברים שמצריכים את שיתוף הפעולה של הילדים. תזמיני הביתה גלידה. אל תגידי להם בוא נלך, אל תגידי להם בוא נצא, אל תגידי להם בוא נטייל, שום דבר. אלא אם כן, זה יושב על האינטרס שלהם. למשל, נגיד, את הבנת שיש יום הולדת למישהו מהילדים, או עוד מעט יש בת מצווה, אולי, למישהו מהכיתה של הבן, ואת אומרת, רוצים ללכת איתי לקנון, אולי לקנות איזה משהו לבת מצווה? את מבינה?
אז זה מה שהיה לי אתמול, הבן שלי, התינוק, לא, בדיוק שנתיים אתמול.
כן.
אז אמרתי להם, כאילו שנעשה ביחד וכל זה וזה, והם פשוט... לא, אמא בא לבוא, אנחנו לא באים. כאילו, כל דבר שאני רוצה להזיק אותם, הם גוררים את אבא שלהם ביחד.
לא, בסדר.
בלי אבא אנחנו לא באים, בלי אבא אנחנו לא הולכים, בלי אבא אנחנו...
אז בסדר גמור, אז תגידי, אוקיי, אז לא נלך. זה הכל. בקטנה. לא, אם את מנסה להתחיל לשכנע ולזה, ככל שאת יותר מנסה לשכנע...
לא, פעם הייתי לשכנעת, היום אני כן, יותר תצילה איתם.
תצילה.
אני לא משכנעת אותם, אבל אני כן מציעה. אם אני הולכת לאיזה מקום, אני מתקשרת לשאול, אתם רוצים לבוא? כן, כן, לא, לא.
יפה, מעולה, מעולה, בקטנה. אוקיי, נתראה ביום רביעי, ביי, ואת סוגרת הטלפון. או את אומרת להם, בואי נלך לקניון, נעשה, נאכל המבורגר וזה, וזה נעשה יום הולדת לקטן. אז הם יגידו, לא, רק עם אבא בא, אז תגידי, אני לא רוצה לצאת עם אבא. אז לא, אולי בשנה הבאה. זהו, שלום, סגרת דיון. סגרת דיון. תהיה מאוד, מאוד, מאוד קצרה ועניינית. זה דבר אחד. הדבר השני, כל אחד מהבנים שלך, אני מדברת על הגדולים כמובן. יש לו משהו שאת צריכה לנסות ולגלות אותו. אני קוראת את זה, זה התשוקה של הילד. אצל אחד זה כדורגל, אצל אחד זה כדורסל, אצל אחד זה דרמה, אצל אחד זה סרטונים בסרטונים בטיק טוק, אצל כל מיני, כל אחד מהילדים יש לו משהו. תתחברי למשהו הזה. זאת אומרת, אם למשל הוא אוהב כדורגל, אז תגידי לו, תשמע, עברתי בקניון, הסתכלתי, ראיתי שם חולצות של נבחרת ברזיל, בא לך איזה משהו כזה? ואז הוא יגיד, כן, אבל של ההוא ההוא. אז תגידי לו, תראה לי אותו שנייה, תיכנס לטלפון, ואז את יושבת לידו, והוא מראה לך בטלפון, ויש לך 5 דקות עם הילד. תראה לי מי זה, איזה מספר הוא? שנייה, אני רושמת. אוקיי. הבנת מה עשיתי פה?
אני אגיד לך מה, כן, אבל נגיד דברים כאלה פחות מדבר לנו, כי אנחנו אנשים, כאילו, אנחנו אנשים דתיים. אז כאילו נגיד כדורגל וכל זה, יש להם נגיד חוגים שהם
עורכים
פעם,
פעמיים בשבוע. מה כן הוא אוהב? הוא אוהב דרמה, הוא אוהב סרטים, הוא אוהב בעלי חיים, הוא אוהב ציור.
נגיד, הוא
אוהב סרטים, לדוגמה. מישהו מהם אוהב? מישהו מהם אוהב לצייר? מישהו מהם אוהב? מישהו מהם אוהב?
כן, הם אוהבים, הקטן שלי יותר אוהב.
לא, אני לא מדברת על הבן שנתיים.
לא, לא, לא הקטן.
תשע. מה הוא אוהב? מה הוא אוהב?
הוא מאוד אוהב יצירות, מאוד אוהב...
אז תקשיבי לו.
אבל גם, כאילו אם אני יושבת איתו לדוגמה, לזה יצירה, לדוגמה.
כן, אוקיי.
וגם אין לו סבלנות הרבה זמן, כאילו כמה דקות... אני עושה פילו את המאמצים, אני כן...
לא, אז את יכולה, אני רוצה שתלמדי לדבר קטן בקצר, ולסגור עניין. תגידי לו, תשמע, אני גיליתי חנות של יצירות ועשבות בעצמך. עכשיו, אני עומדת שם, אני לא יודעת מה לקנות ומה תאהב, בא לך לנסוע איתי רגע ולבחור משם כמה דברים, ואז הוא יגיד, לא, רק עם אבא. אז תגידי לו, אני עם אבא לא רוצה, אז כשתרצה תגיד לי, ואתה ואני והאחים שלך ניסע. ובזה זה נגמר. ואת יצרת שם איזשהו סוג של משהו, זה נגמר. את לא נכנסת, את לא משכנעת, את לא כלום. אחרי חודש תציעי לו עוד פעם. ואז הוא יגיד, לא, לא, רק עם אבא. תגידי לו, לא, אני עם אבא, לא, לא, לא רוצה להסתובב, רק איתכם. וזהו. אז הפעם הבאה. ובזה זה נגמר. יכול להיות שברגע מסוים, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, שתציעי לו, הוא כן ירצה לבוא. כי זה יותר יגרה אותו. כי יבוא לו. את מבינה? דברים כאלה. זה המקום. המקום הוא לא לנסות לשכנע אותם. המקום הוא לא לדבר איתם על זה. המקום הוא גם לא לשאול אותם, לא לשאול אותם, על אבא שלהם. כלום. אל תעמידי אותם במקום הזה.
נגיד לך מה, כאילו מאוד כואב לי
שרגע, רגע. תקשיבי. אני, תת מה? מאירה לוקחת את השיחה, אני חייבת רק רגע לצאת לכמה דקות של פרסומות, מאירה אחרי זה יהיה לי זמן לחזור אליה, הוא כבר חדשות, אז חכי שנייה על הקו, חבר'ה, אני, יש לי מחויבות של פרסומות, חכו פה, אני עוד מעט אמשיך את השיחה. רגע, לאימא, רק רגע, יש לי פה תזכורת, לאימא עם שני בנים, אימא שהתגרשה מגבר אלכוהוליסט, ושני הבנים נשארו לחיות עם אבא, וכנראה מסית אותם, לפי דברי האימא כמובן, מסית אותם נגדה, ואת התחלת להגיד לי, את איתי נכון?
כן, כן.
התחלת להגיד לי, כואב לי הלב, תמשיכי רגע את המשפט.
אני אגיד לך מה כואב לי הלב, שהם מנתקים לי את הטלפון בפנים, אני מתקשרת אליהם.
כן.
מה את רוצה, מה את רוצה, מנתקים. הם רואים אותי ברחוב ופעמים בורחים. אחרי שהם חוזרים מהאימון, יש להם אימון. פעמיים בשבוע, הם פשוט רואים אותי, כאילו אני מתעלמים ממני, כאילו אין.
כן, בואי תראי.
ממשיכים ללכת.
בואי תראי, בואי תראי.
הם מעדיפים להישאר לבד בחושך, אחרי שהם מגיעים מהחוגים, או בבית, כאילו, ולא לא לבוא לאימא.
כי תראי.
מבינה, זה הכאב שלי.
נכון,
אני לא יודעת,
נכון.
מה
אני עושה בוכה בשקט לבד, כל מה שנשאר לך לעשות יקירה, קודם כל להכיר באוזלת ידך במצבים מסוימים ובאיפה יש לך אפשרות של שליטה במצב, והאפשרות היא רק במה שאת יכולה לעשות. כשהילדים רואים אותך את מחייכת ואת יודעת שהולך להיקרה לך הלב, כי הם עוברים למדרכה השנייה. כשהילדים בערב בבית ואת יודעת שהם עם אבא, שאני לא יודעת אם הוא מקיא, או הוא שוכב על הרצפה, או הוא משאיר אותם לבד בבית. נורא, באמת, נורא והיום, ונשבר לך הלב, ואת צריכה להכיר, להשלים, לקבל את אוזלת ידך, כאשר לדעתי, יש משהו שגם כל הזמן כדאי לזכור, תכתבי את זה בבית, בכל מיני שפות, ותתלי את זה על המקרר ועל הראי, ותזכרי, שיום אחד, עוד 5 שנים, אולי עוד 10 שנים, הילדים יבינו מה עבר עליהם ועלייך. יום אחד, כרגע הם ילדים. מאז שהוא היה בן 7, אבא שלו אמר לו, אמא רעה. עכשיו תחשבי על ילד בן 7, שאמא שלו נעלמת מחייו עם התינוק, ואבא שלו אומר, תראה את האימא הרעה שלך, עזבה אתכם לבד, לא אכפת לך ממך, היא רק לקחה את התינוק, היא לא גרה בו יותר. תחשבי על הבן שבע, שקרוע מגעגוע ואהבה לאימא שלו שאיננה, ואבא שלו נותן לו את הסיבה לזה.
כן, היום הבן שלי הגדול, נהיה אימא ואבא של הבן שלי
עכשיו, השני. ולכן, את מבינה מה עובר לו בראש. רק עוד 5 או 10 שנים, כשהוא יהיה נער מתבגר, כשהוא יתחיל לשמוע סיפורים, כשהוא יבין מה היה, שם הוא יתחיל, יוכל להתחיל לראות את העולם ואותך אחרת.
אבל הוא לא יבוא אליי בטענות, אמא, למה ישרת אותנו לבד, עם אבא כזה?
תסביר, אולי הוא יבוא, אז תסבירי לו. תגידי לו, כדי להישאר אמא שלכם, הייתי חייבת לשמור על השפיות שלי. הייתי חייבת לשמור על השפיות שלי. וגם תגידי לו, אחר כך לא רק זה, הרבנים, כדי לקבל גט מאבא, הרבנים ילצו מישהו מאיתנו לצאת, ואבא לא הסכים. אני הייתי עם הגב אל הקיר. תעני לזה. תעני לזה. אני ידעתי את הכאב הנוראי. אתה יודע מה זה כאב בשבילי לעזוב את שני הבנים שלי? אני לא יודעת אם אתה זוכר כמה היינו מחוברים. נקרא לי הלב. לבד. עם תינוק בבתים של אחרים, בידיעה של מה הוא עושה שם. אבל לפעמים המציאות עושה את זה. זה כמו שפורצת מלחמה ואין לך מה לעשות, אני הייתי בתוך מלחמה. וידעתי שיום אחד תגדלו ותבינו. ואז תוכלי להיות פנויה בריפוי. ועד אז, עד אז, התפקיד שלך זה כל הזמן רק להיות שם, להציע, להציע. לא להתחנף, לא לבקש מהם לדבר על אבא שלהם, לא, לנסות לייצר מוטיבציות מדברים שבאים מתוך מה שהילדים אוהבים. תציע בידיעה שהם יגידו לך לא. אז תהיי מאוד ברורה, אז לא, כי אני עם אבא לא רוצה. כזה חלק, כזה. טוב, ואז הם יגידו, אה, בא, בטח, נו, אבא אמר זה. אל תעני. הם באים, זה נהדר. תהיי שם הכי טובה. ואז את עומדת ועושה ארוחת ערב ואומרת, מי רוצה לעמור לעבוד איתי במטבח? אתה שאתה נורא יצירתי, יאללה בוא תכין סלט מהדברים שיש. כאלה, כאלה. את כל הזמן צריכה להיות שם ולנסות למצוא את הדרך לליבם. לא בהפעלת לחץ, בלמצוא את מה שהם רוצים, בלעמוד באופן מאוד ברור על כבודך. לא להתחנף מדי, לא להתנצל. יום אחד הם יצטרכו להתנצל הם. את מבינה? ועד אז
כאילו אני רואה את המצב שהם רואים אותי כאילו שהם רוצים ממני כסף אז הם מתקשרים, אמא אני צריך פה אני צריך תחפושת, אני צריך
אז את תתני כמה שאת יכולה, ברגע מסוים תרשי לעצמך להגיד מאמי זה כבר קצת יותר מדי מהיכולות שלי וכשאת יודעת שהם יחסו ואני רוצה רגע להגיד משהו לכם מאזיניי אני בעוד שבועיים אארח כאן מומחית לאוטיזם אנחנו נדבר על יום המודעות לאוטיזם. אני מבקשת מכם שבשבוע הקרוב תשלחו שאלות שיש לכם סביב אוטיזם. מה זה, מה עושים עם ילדים, מה זה הרצף, איך זה בא לידי ביטוי, מה שאתם רוצים. תשלחו שאלות, המפיקים שלי יהיו פה לקבל את זה ונוכל לתת לזה מענה במפגש של עוד שבועיים ביום שישי. טוב, אתם שומעים את המוזיקה? אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות וחדשות. אתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103. נשתמע עוד מעט.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות
שלום, שלום, כאן מיכל דליות, אני בשעה השנייה שלי, ואתם כמובן ב-103 FM, עורכת מאירה פרס על הדיגיטל, מיכל קדוש, אני רומנו ואיתי ניקסון, ומי שאחראי על השידור הוא טל אשל. הטלפון שלכם, הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, וכתבו הודעות טקסט קצרות ב-054, לוואטסאפ כמובן, 70-103-70. זהו, אני ישר אלך לשיחת הטלפון. שלום.
היי, אהלן.
אהלן, אהלן, אהלן.
קודם תודה רבה למאירה שהעלתה אותי לשידור, ואני ממש מתרגשת לדבר איתה. אני מאוד שמחה שאני בכלל עולה לשידור.
בכיף.
קוראים לי איילה, ואני יחידנית, אני אמא יחידנית, ויש לי ילדה בת 9, שמאוד מאוד מפחדת לעשות בדיקת דם. ניסינו כבר כמה וכמה פעמים, היינו 7 פעמים כבר במעבדה, והיא קודם כל היא בוכה כל הדרך, והיא נכנסת להיסטריה ולחץ, ואנחנו לא מצליחים.
תראי, איילה, כן.
הלכתי לפסיכולוגית, שאמרה לי לעשות סימולציות, שתבין, זה נמשך כבר המון המון זמן, 4 חודשים, וזה גם לא הצליח.
אני מתחברת אלייך באופן אישי, יש לי נכדה, אחת מהנכדות שלי כזאת. והדרך היחידה, יחידה, לעשות לה בדיקת דם, זה בהרדמה.
איזה הרדמה כללית?
אז זה תלוי כבר ברופא. אפשר לשים רק אתר ולטשטש, או אולי כללית, היא עושה את זה, כן, היא עושה את זה ממש בבית חולים. בהשגחה.
הוא נתן לנו הפנייה למוקד מוקד החירום, תראי. במקוד החירום עושים את זה רק בכוח, או שזה אני ממש לא מרשה.
אז תקשיבי, תקשיבי, תראי.
או בהרדמה נכון. מקומית, וגם זה היא לא רוצה, זה הרדמה.
תראי, פחד, אז הרדמה אפשר גם עם אתר, נותנים לה לנשום משהו, מתחילים עם גז צחוק, ואז מרדימים אותה עם אתר, לא עם זריקת הרדמה, ברור, היא לא תיתן מחט. פחד, איילה, פחד. כל פחד, זה לא משהו שאנחנו יכולים למגר אותו דרך היגיון, כי זה לא יושב על היגיון, היא רק שומעת בדיקת דם, כל הגוף שלה נדרך, ננעל, אין שם היגיון, אין שם קשב, אין שם שיח, אין שם כלום, וגם אם היא תשווה והיא תבטיח, היא תלך בוכה בוכה כשהיא תגיע, היא לא תהיה מסוגלת לקיים את הבטחתה. אין טעם לנסות לשכנע אותה. זה חזק מהכל. אם את רוצה, תחפשי בפייסבוק קבוצות של אמהות, קבוצות של הורים עם ילדים שלא עושים בדיקות דם. אולי תמצאי שם כל מיני דרכים ושיטות, אבל אני יודעת...
עשיתי לה מדיטציות, עשינו לה שיחות, עשינו לה, נתתי לה אפילו כדור קטן להרגע, זה לא עזר.
זה לא עזר, לא, זה לא עזר. לא, לא, זה לא עזר.
גם יש גם אנשים שהיא מאוד אוהבת, הרי...
לא, לא, זה חזק יותר מהכל, זה לא, לא, זה לא, לא, הדברים האלה לא עובדים, לא עובדים. פחד זה פחד זה פחד, באמת. עכשיו, זה עובר מתישהו שגדלים. אני למשל עד היום, כשנותנים לי זריקה או לוקחים לי דם, אני לא יכולה לראות, אני מסובב את הראש לצד השני. זה נורא והיום, אני לא יכולה לראות את זה. עכשיו, אצלה, אם את כזאת, את אצלה משהו שם עוד יותר יתגבר. לכי תדעי על מה זה יושב, על חוויה, על ניסיון, על סיפור של חברה מהכיתה, על סיפור של סבתא שהיא שמעה בגיל 4, באמת, סיפור אלף לילה ולילה. אנחנו לא יודעים למה זה ומאיפה זה מתחיל, אלא אם כן יש שם איזשהו משהו טראומטי ואנחנו יכולים לשים עליו את האצבע. אבל אני כן יודעת ששום דבר לא...
אני יכולה להגיד לך שזה כנראה תורשתי.
כנראה, כנראה איילה. אבל אני כן יודעת ששום דבר לא עוזר. אני אומרת לך, לא עובד, אי אפשר. זה או בכוח שזה נורא והיום.
נורא.
או נורא והיום, או בהרדמה. היום אנחנו יכולים לעקוף את הבכוח הזה. פעם זה היה בכוח. טוב, זה מזכיר לי סיפור אחר לגמרי. אספר אותו בהזדמנות, אבל נרשום אותו לעצמי. אבל אין לי פתרון. תראי, גם המנדט שלי, או של כל האנשים שמסביב, גם הפסיכולוגים, וגם בעצם מה זה המנדט שלנו? קוגנטיבי התנהגותי. זאת אומרת, אנחנו מדברים, we put some sense in her, נכון? אומרים היגיון, או אנחנו יכולים לשחד, או אנחנו מוצאים איזשהו סוג של... אנחנו עושים מוטיבציה מאוד גדולה, אבל זה עדיין עובד על הקוגניציה. ואז הקוגניציה מגייסת את כל הגוף. אני נורא רוצה את הסקטים האלה, אני נורא רוצה, אז בסדר, בסדר, הנה, 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 ובוכה, בוכה, בוכה, ומאפשרת. אבל פה זה לא עובד על זה. זה לא, זה לא. זה חזק מדי.
אני פתחתי לה את אמריקה, היא לא.
לא, לא, לא. אני אומרת, לרדת מזה, זה הכל הפעלת לחץ, וברגע שיש, לפני שאת מדברת איתה, לברר איך זה עובד, איך זה עובד, היא כן תשרך, היא כן מגיעה לשם, תגידי לה, ואז יש להם איזשהו כדור שהם נותנים לך, או משהו שהם נותנים לך לנשום, שאת, שיעשה לך חשק ומצב רוח נורא נורא טוב,
ממש למיון ילדים, כן?
כן, אבל תבררי איך זה עובד, כדי שתדעי לתווך לה את זה. אני לא מכירה דרך אחרת. מאזינותיי, מאות האלפים שמקשיבים לנו עכשיו, אם אתם יודעים דרך אחרת, תשלחו, תגידו את זה. אוקיי? מאירה פה היא תוכל לראות, ואייל, הם יושבים, הם יוכלו לקבל את זה. אז אני לא מכירה משהו אחר, ואני יודעת מהנכדה הזאת שלי, שהיא פעם...
שרק הרדמה כללית?
כן. זה הדבר היחיד שמאפשר. היא יודעת שזה מה שהולכים לעשות. ואז אומרים לה, בסדר, אם זה מה שצריך, אז בסדר, אנחנו לא נלחמים איתך יותר. נעשה את זה ככה שלא תרגישי. זהו. וזה התחיל את זה גם מגיל צעיר, היום היא בת 12. פעם אחרונה שעשו לה את זה, זה כבר עשו לה את זה, נדמה לי פעמיים או שלוש, פעם אחרונה הייתה לפני כמה חודשים. כן.
גם בהרדמה.
אין מנוס, כן, כן, רק שם. כן, הבת שלי נוסעת איתה לבית חולים.
וואו, מטורף.
נכון, נכון. את יודעת מה? יש ילדים שפוחדים מכפתורים, ואת שואלת עצמך למה? יש ילדים שבלחץ מורטים לעצמם שיער, אין, הנפש היא כל כך רכה, כל כך פלסטית, אנחנו כל כך לא יודעים מה עובר עליהם, איילה, לא יודעים.
אפשר לשכנע אותה כבר.
לא, לא, כי זה, מה זה לשכנע? זה היגיון, לא, זה לא יעבוד. תניחי לזה, עזבי את ההיגיון, זה לא יעבוד.
גם שחררתי את זה למספר חודשים וזה לא עזר. זה רק הצטברו יותר מבחנות שהיא צריכה לעשות.
מסכנונת, כן. טוב. אז קודם כל תבדקי, תבדדי, תבררי את בדיוק מה התהליך, איך הוא עובד.
זה אופציה שהרופא בכלל לא נתן לי בכלל, הוא רק אמר לי למוקד חירום.
נו, אבל מה זה המוקד חירום?
מוקד חירום זה שני אחים שאמורים לתפוס אותה,
שישבו עליה ויחזיקו לה. אז תבדקי, אז תגגלי על זה, תקראי ותגגלי על זה, תביני את זה, תביני איך זה עובד. אוקיי, זהו, בהצלחה יקירה. תתקשרי עוד שבועיים שלושה, תגידי איך זה עבד, מה קורה? בבקשה, בבקשה.
תודה.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה.
לפני השיחה הבאה, אני מזכירה לכם שוב, אמרתי זה לפני החדשות, אני אומרת שוב, עוד שבועיים, אני אארח כאן את, וואי, אני לא רוצה לטעות בשם שלה, את דוקטור חגית, חגית אגר, אני לא זוכרת, נלי מנשה, תכף אני אראה את השם, אני מתנצלת, מתנצלת. אני אדבר איתה על הנושא של אוטיזם, אוקיי? זה היום שבו אנחנו, דוקטור חגית אגר שמעוני, כן, אז היא ראש המגמה במכללה לפסיכולוגיה ועסקים, אז בפקולטה לפסיכולוגיה, ואנחנו נדבר איתה על אוטיזם, ותשאלו שאלות אם יש לכם סביב הנושא הזה, אז נעלה איזה 2-3 שיחות, אם יהיו לכם, נקדיש חלק מהתוכנית באמת לאוטיזם. ואני ממשיכה לשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל.
אהלן, שלום וברכה.
מדברת הילד, ואני רציתי לשאול אותך, רגע, בעצם קודם כל, תודה רבה לך על התוכנית, את פשוט מדהימה.
תודה.
ואני לומדת ממך המון, ואני עושה פה באמת צלעות בבית, רק מהשיטות החכמות שלך.
איזה כיף, איזה כיף. סיפרתי לכם פעם, שמעת פעם שסיפרתי למה אני עושה את זה? למה אני במקצוע הזה? סיפרתי?
לא זוכרת.
אז אני מספרת, תקשיבי, זה יגזול 60 שניות. כשאני התאהבתי בבן זוגי, שהוא היה שובב ופראי והרפתקן, בעצם זה היה חתול בסק. כי היום היו כבר שמים עליו תווית של הפרעת קשב וריכוז. הבחור מופרע קשב שאלוהים ישמור. ואז עוד לא הייתה הכותרת הזאת. וזה מה שהוא. מה שאומר ששניים מהילדים שלנו עם קשיי קשב וריכוז. אחד מהבנים ואחת מהבנות. והבת הצעירה, בכניסה לבית הספר התחילו כל מיני קשיים. עכשיו ילדה מדהימה, 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 לא רק יפה וסופר חכמה לדעתי, נושקת בגאונות וחברותית ואמפתית ורואה את האחר, והתחילו שם כל מיני סוגים של בעיות. ואני זוכרת ששום דבר שעשיתי לא הצלחתי לעזור לה ולעזור גם לעצמי, ואמרתי לעצמי, אני אשת חינוך ואני תמיד גם לומדת עוד, וכבר גידלתי 3 ילדים, לא רק בנים, גם בת לפניה. לא יכול להיות שאני לא יודעת. ואני יודעת שהילדה לא צריכה פסיכולוג, וגם אני לא צריכה פסיכולוג. ולא היה לי, לא היה מי שיבוא לעזרי. ועברו השנים, את יודעת, ודברים מתגלגלים. ו-10, 12 שנים אחרי זה, מישהי, אחת מחברותיי, צעירה ממני בכמה שנים, גילתה לי את הדבר הזה שנקרא הדרכת הורים. אמרתי, מה זה הדרכת הורים? אמרה לי, הסבירה לי, הלכתי, הצצתי, נפגעתי, וחזרתי ללימודים. ל4 שנים. ומאז זאת השליחות שלי, שאני אתן לאנשים מה שלי לא היה אז. והעניין הוא להרחיב את הידיעה, להרחיב את היכולת של להסתכל על המצב. כי הרי אני לא משנה אנשים, ונמר לא מחליף חברבורותיו. אבל, וזה מה שאמרתי, לכן זה ככה הזכיר לי, את שומעת, את מבינה, את יכולה לפעול אחרת. זהו, זכיתי.
וואו, באמת היה לי
איזשהו,
באמת, כאילו שינוי דרמטי פה עם אחד הילדים.
יאללה, נהדר.
זה היה כל רק מהעיתות שלך, שאת נותנת.
אני שמחה, איזה כיף.
אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי ילד בן 10, חמוד ומתוק, חכם. הוא למד בכיתה ג', הוא נשאר שנה כי הוא לא ידע לקרוא, אז השאירו אותו, זה היה בתקופה של הקורונה שלימדו קריאה, והוא לא היה מוכן מספיק לכיתה א', אז הוא נשאר שנה. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול אותך לגביו זה שכל דבר שהוא עושה, בין אם זה לקום בבוקר, בין אם זה להתארגן בערב, בין אם זה, כל דבר זה כאילו אני השוטר שמה. הוא מצטער בבוקר.
אוי, אוי, היא בחה לי. רגע.
לא מתארגן, לא, אז אני אומרת לנו, אז תתבשנה עליים, נו, אז תשתה את השוקו, נו. כאילו, אם לא, הוא לא יוצא, הוא פשוט ממשיך לשבת על המיטה.
כן, כן.
קורא, מתעסק.
זהו. תראי, בואי אני רגע אתן לך לזה כותרת.
אבל רציתי לתת לך עוד כמה דוגמאות, אם אפשר.
כן, כן, לא. הוא עובד על מה שאנחנו קוראים לו העסקת יתר. הילד הזה, מהרגע שהוא פותח את העיניים, דרך אגב, הוא ילד אמצעי?
הוא ה-50 מבין 7 ילדים.
הוא ה-50 מבין 7. איי, 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 מה זה טוב.
ויש לו גם את ה... הוא גם מובחן בקשב וריכוז.
אוקיי, אוקיי. אז ככה. הוא בעצם בגלל, ואמרת שהוא מתוק וחמוד, זה מתאים, זהו, זה מתאים לי גם. זה לא ילד של מאבקי כוח, זה לא דובון לולו, זה ילד שמותח את הזמן. רגע, עוד שנייה, פתאום הוא עסוק, כבר הבאנו אותו לאמבטיה, אז הוא פותח את הברז, הוא מסתכל לך מים זורמים, לאט, 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 והוא לא עושה שום דבר. ואז מאמי תזדרז, נעליים וזה. עכשיו, זה בעצם ילד שעובד, אני קוראת את זה עובד, מתנהג. בטקטיקות שנועדו לגרום לך להאיץ בו. הדרך שלו, אני לא יודעת אם את רוצה להגיד את שמו, נגיד קוראים לו מורדכי. הדרך שלו לגרום לך להגיד, נו מורדכי, נעליים, מורדכי, מורדכי, צריכים לצאת. אבל מורדכי, כבר הכנתי לך את המשחת שיניים, תצחצח. ואז את הולכת בעניינים, ואת באה ואת אומרת לו, מורדכי, אתה עוד פה, נו באמת, לחדר, לחדר, עכשיו. זאת אומרת, כל הזמן הוא בעצם מפעיל אותך. עצם זה שהוא לא עושה, הוא לא עושה כלום. הוא מתוק, הוא ילד טוב. הוא לא כועס, הוא לא מרביץ, הוא לא מתרגז, הוא לא מתחצף. הוא פשוט מושך את הזמן. הוא פשוט...
לא, אבל סליחה מיכל, הוא כן קצת מתחצף, הוא כן מתנהג בהתנהגויות ש...
אוקיי.
מתעסק עם אחותה הקטנה ונוגע בה יותר מדי, הוא...
אוקיי.
הוא צועק כל הזמן בקולי קולות, הוא גם מדבר מאוד בקטנוניות, ננה, ננה.
אוקיי, תראי.
אני רצה, אני רצריכה.
אז בואי, זה ממוש. עכשיו, ואם מישהו בא ואומר לו, למה אתה מדבר כמו תינוקת? אתה לא תינוקת. תדבר כמו ילד בן 10, לא מתאים לך להתנהג ככה. זו סיבה להמשיך ולדבר ככה. אני רוצה שתגיד, שתביני, התנהגויות מפריעות של ילדים, התנהגויות שליליות של ילדים, בואו נגיד, שבגללם אתם מתקשרים אליי, מתקשרות אליי, נובעות בעיקר, או הן בעיקר כדי להפעיל אותנו, ואו לגרום לנו להגיב, לדבר, להפציר, ללחוץ, לשכנע, לברר, לדבר, או גורמות לנו כעס. אלו שני הדברים העיקריים. זה ולכן אני קוראת את זה ואמרתי את זה גם היום כמה פעמים, זה מזין את המשך ההתנהגות של הילדים. אם את, כל פעם שאת שומעת אותו, אומר נה 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 נה, ואת מהירה ואומרת לו די, אל תדבר ככה, אני לא מבינה אותך, זה לא זה, דעי לך, שכל פעם שאת אומרת את זה, או מישהו אחר, אבל רגע, אני אתייחס אלייך. את מזינה את המשך הדיבור, כי באותו רגע הגבת אליו. אם את רוצה שהוא ימשיך לדבר ככה אלייך, תבואי ותגידי לו, מאמי, לפעמים בא לך להתיילד ולדבר כמו אחותך השביעית הקטנה, בנה נה 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 נה, אני לא אוהבת את זה, זה לא מתאים, זה לילד בן 10, אני רק רוצה שתדע שמהיום אני לא גוערת, לא מהירה, פשוט לא מגיבה, לא מגיבה. אם אתה רוצה שאני אשים לב אליך, תפנה אליי, כמו שאתה יודע לפנות באופן רגיל. אמרת, הקללת בנעימות והלכת. 10 דקות אחרי זה הוא בא ועושה נה 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 נה. כמו שאני לא שמעתי את זה, גם את לא שמעת את זה. מקסימום, את מסתכלת עליו, את מחייכת, את נוגעת לו בראש, כי לא מתעלמים מילדים, אבל את לא עונה, את לא מגיבה. את גם לא אומרת לו מה אמרת, אני לא מבינה, את גם לא אומרת לו למה אתה מדבר ככה, את גם לא אומרת לו, נכון אמרתי לך מקודם שאני לא אדבר אליך אם תדבר ככה, את לא אומרת כלום. כשילד בן 10 עושה לך נה 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 נה, את לא מבינה.
כן, ניחל, אבל הוא לא יבוא אליי פעם שנייה לעשות לי נה נה נה. פעם השנייה הוא כבר יעשה דברים שהוא יגע באחותו, שאז אני כן...
נכון.
דברים אחרים שאני אגיב, הוא לא יכול.
נכון. ומה זה אומר? ומה זה אומר? זה אומר א', שהוא בריא בנפשו, שהוא ילד שמתפתח מעולה, וזה אומר שהוא מקצין. כי כשהוא עשה נה 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 נה, הוא בעצם רצה להעסיק אותך, שתתעסקי בו. ברגיל, וברגע שלא התעסקת בו, רק הסתכלת וחייכת, אבל לא התעסקת בו, הוא ילך והוא יקצין את ההתנהגות שלו. ואז הוא כבר מייצר התנהגות אחרת, ואז אני באה ואני אומרת לו, מאמי, תקשיב, כשאתה הולך ומרביץ לאחיות שלך, התפקיד שלי בתור אימא, ואתה יודע את זה מעולה, זה להגן עליכם על כל השבעה. לכן שיהיה לך ברור שאתה מרביץ למישהו מהילדים שלי, אני לוקחת את הילד ומרחיקה אותו ממך, אני לא, מה, התפקיד שלי זה לגונן. אני לגונן ולנחם. אני לא רוצה לחוס עליך. לא רוצה לגור בך כל הזמן. ואז, אחרי שהוא אמר ננננן ולא הגבת, הוא הלך והרביץ לאחותו, את אפילו לא מסתכלת לו בעיניים. את הולכת את מרימת אחותו ואת אומרת לו, רוצה לבוא איתי? לראות, אני בדיוק תפרתי פה משהו, בואי תראי מה אני עושה. ואת הולכת. עכשיו תראי, קל לי להגיד את זה, אני יודעת שבבית, וכשיש 7 ילדים, זה חתיכת סיפור. אבל, אני כן רוצה שתביני את המקום שבגלל זה זה קורה. את מבינה את העניין?
וואו, אני מאוד מבינה, כי את בדיוק נוגעת בנקודה שאח שלה הקודם הפעיל אותנו, ובזכות העצות החכמות, זה הפסיק.
כן,
זה הפסיק
כן. ולכן...
אבל יש לו, אבל מעבר לזה, נגיד, אין לו שום תפקיד בבית, כל פעם שאני אומרת לנו, היום יום ראשון, צריך ללכת לאסוף את המוצרים, המחירה או משהו, הוא לא רוצה, הוא לא עושה, זה כל הזמן כאילו, ממש שוק אותו כמו בחוט כל הזמן, כאילו.
אז תראי,
אין לו שום דבר שהוא מבין שזה התפקיד שלו, את יודעת שגם הייתה שאת אמרת לה מקלחת לפני שבועיים, שאת אמרת לה איש שהילד לא התקלח,
כן.
הוא שבוע שלהם לא התקלח.
נכון, ואז...
ואני אמרתי לו, וואו, אני לא יכולה לשבת לידך, תרחיק את הרגליים, זה ממש קשה לי, וממש לא הזיז לו כלום.
אוקיי, ובסוף את נשברת?
לא, היא היום שישי.
ואז מה קרה?
די, אני כבר לא... מה, היכנס לשבת בלי מקרח,
זהו, את נשברת, זהו, את נשברת. זה העניין, זה המקום. הילדים, תשמעי, הילדים נורא חזקים. הילדים נורא חזקים, כשהוא מגיע הביתה מהישיבה או מבית הספר, כשהוא מגיע הביתה מבית הספר, לא, הוא צעיר לישיבה. נכון. כשהוא מגיע הביתה מבית הספר, אין לו על הראש משכנתה, אין לו 7 ילדים לטפל בהם, אין להם אוכל להכין ואין לו צדקה לעשות. אין לו. יש לו את כל הזמן בעולם להוציא אותך מדעתך. ולכן, במקום שבו אנחנו רוצים לייצר שינוי, זה תלוי רק בי. הגיע יום שישי, היית צריכה לתת לו להישאר מלוכלך. מתישהו, בשבת בבית כנסת, ביום שלישי בישיבה, מישהו היה בא והיה אומר לו, אתה ממש לא נעים לשבת ליד רמסריח לך מהגוף, מה קורה? באותו יום הוא היה נכנס למקלחת בבית, אבל במקרה הזה את נשברת קודם.
מה, את אומרת שהתגובה הייתה אפילו באה מבחוץ, כי שבוע לאחר מכן היה לו חוג, יום ראשון הוא היה אמור להתקלח, הוא לא התקלח, ועשה יום שני שלך, כפוארה, בוא, הקבוצה...
לא רק זה, אני אפילו...
ואז הוא נכנס להתקלח, כי הוא ידע שבקבוצה הוא...
בבקשה, בבקשה, את רואה?
אז שמה הוא כן נכנס, אבל שוב אני אמרתי לו, תקשיב, יהיה לך לא נעים אם אתה לא תתקלח.
תחריגי את עצמך, הוא בן 10, תוציא את עצמך מהמקלחת של הילד, הילד.
אבל זה לא רק מקלחת, הוא גם לא מנקה את עצמו אחרי שירותים.
אני מבינה.
הוא כאילו נחמד לו מכלום, הוא כל היום יושב ככה, משעמם לי.
תראי, תראי, תראי.
הוא כאילו חושב שאני אעסיק אותו עובר 24 שעות, להעסיק אותו, פשוט להעסיק אותו כל היום.
אז בואי תראי.
עכשיו, אם אני לא מעסיקה אותו, הוא פשוט מציק לי. הוא מציק לי בכל דרך אפשרית.
יאללה. כי הוא רוצה שתהיה עסוקה בו כל היום. הוא 50 מבין 7, והוא למד בתור ילד קטן, והוא לא הספיק ליהנות ממך מספיק. אחרי שנה שם, שנה וחצי נולדה לו אח, ואחרי שנה...
אחרי 6 שנים נולד, הוא היה מפונק 6 שנים.
או, וואו. זה אומר הרמון. הוא היה ילד הזקונים, שש שנים. זה מסביר המון. תראי, הדרך, א', ברור שצריכה להיות פה הדרכת הורים מסודרת. הדרך שלך להתחיל לתקוף את הבעיה הזאת, שהוא לא מנקה והוא לא רוחץ והוא לא עוסק, והוא רק רוצה להעסיק אותך וזה 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 וזה, תראו, הילד הזה לא היה צריך להסיק את עצמו 6 שנים. או אמא שלו, או אחים הגדולים שלו, העסיקו אותו. ועכשיו פתאום דורשים ממנו, כן, די, לא, אי אפשר, תאסוף את עצמך, לא בא לו לנסיך הקטן. אז הוא מייצר כל מיני דברים שכן גורמים לך להיות עסוקה סביבו. הדרך להתחיל ולתקוף את הבעיה או את הקושי, זה להתחיל לייצר שינוי מדבר קטן, קטן, קטן. ואת צריכה להתחיל להחריג את עצמך, מהמקלחות שלו, ומעוד כל מיני דברים, וגם לייצר מצבים, שכשהוא, אם את יש לך ציפייה שהוא יעשה משהו, והוא לא עשה את זה, צריכות להיות לזה השלכות. ואת ההשלכות, אנחנו מייצרים. פעם ההשלכות היו עונש. במשפחות החילוניות זה ישר, אני אקח לך את הטלפון, שזה גם כן לא עובד, כי כשמחזירים את הטלפון זה חוזר. ההשלכות זה בדיוק המקום שאני והצוות שלי מלמדים את ההורים, איך לייצר מצב חדש. ואני אעזר גם להגיד מילה קשה, שיעלה לילד, שאחרי 4, 5, 6 פעמים כאלה, הוא יבין שעדיף לו לשתף פעולה. ילד שאמא שלו לא מדברת אותו על המקלחת, אמור להתקלח כי הוא רוצה להיות נקי, לא כי אמא שלו שלחה אותו למקלחת. והוא ירצה להיות נקי רק שיגידו לו, אתה מסריח, לא את, אחרים. תני לו ללמוד. מבינה? זה הדרך, זה...
תגידי, מיכל, ולגבי הבוקר שהוא יוצא מאוחר, עכשיו מה שקורה לי, אני יודעת מה היה התשובה שלך, תתני למלמד שלו לחנך אותו, אבל המלמד שלו גם מאחר, כאילו אמר לי, המורה עוד לא מגיע לכיתה. אז...
אז
אין אפילו מי שתופס אותו שם, ומיכל אומר לו מה אתה מאחר, הוא מאחר.
רק רגע, הוא יוצא מהבית לבד והוא הולך לבד?
כן, הוא יוצא בערך ב8 בבוקר, זה שוב, אחרי שאני חצי שעה סביבו, נו, תלבש נעליים.
תחליטי.
נו, תלבש זה.
אז הילד, זה יכול להיות במקרה הזה, או זה יכול להיות במקרה שהוא לא מנגב את עצמו, או זה יכול להיות במקרה שהוא רב עם אחותו, זה יכול להיות בהמון מקרים. תחליטי את, באיזה מקרה, אחד, משפע המקרים שקורים בבית, 200. אחד, נגיד בבוקר,
כן.
את אומרת, הבוקר, לא בא לי די להיות שוטרת, את לוקחת את הילד לפני שהוא נרדם בערב, את יושבת ליד ביטתו ואת אומרת לו, מורדי ממוש, תבין, אני רוצה שתדע שמהיום, אני מהירה אותך בבוקר, זאת אחריותי, ויותר אני לא מייצא בך, אני לא אוהבת את זה, לא נעים לי להיות שוטר, אני לא רואה את עצמי בתור שוטר ובתור מדי שוטר, אני אקום, ואני מקווה שתצא בזמן לבית הספר. אתה ואני לא רבים על זה, ואני לא מייצא בך יותר. אמרת, הוא שמע, הוא נחר בליבו, הוא עשה פחח בליבו, נכנס לו מאוזן ימין, יצא לו מאוזן שמאל, והוא הולך לישון. מחר בבוקר את מהירה אותו, את אומרת לו, מורדי לקום עותק, ללכת לבית ספר. והילד לא קם. והוא מחכה שתאיצי בו, והוא מחכה שתאיצי בו, והוא מחכה שתאיצי בו, ואת לא מייצא בו. עכשיו תגידי לי את, והבית ממשיך להתנהל, את מטפלת בגדולים, את מטפלת בקטנים, את מוציאה אותם לגנים, אולי את מביאה את הקטנים לגן. תגידי לי את, את מכירה את הילד, מה הוא יעשה? כי את לא פונה אליו, את לא מהירה, את לא דוחקת בו.
אז מה הוא יעשה? מה שקורה זה שהוא נכנס לחברה של הקטנה, שאני מארגנת אותה, ואז הוא מתחיל להצבן אותה, להרגיז אותה, להציק לה, ואז אני אומרת לו, תצא בבקשה מהחדר. ואז הוא יוצא, חוזר, ואז שוב, אני כאילו, אני כאילו מעדיפה מראש להוציא אותו ראשון, ואז אני, יש לי רוגע
להגל. אבל זה לא יעבוד לך, זה לא, אז תחליטי שאת שוטרת, למה לא? אז תביני, זאת הדרך היחידה, אני מקלה על עצמי, אני מעדיפה שהוא יצא מהבית ולא יהיה בבית, אז אני אהיה שוטרת. תקבלי את זה בהכנעה.
לא, אבל עכשיו נגיד אם אני מחליטה לא להיות שוטרת, והילד מגיע מאוחר, אף אחד מהבית ספר שלו לא אומר לי, ילד הגיע מאוחר, בתעודה הוא קיבל כלום באיחורים.
אז גמרנו, גמרנו, לא עניינך.
אבל הילד משוטט, הוא הולך גם לאט ברחוב, כבר אין כל כך הרבה אנשים אחרי
אז הילד, את צריכה להחליט. אז אם את לא רוצה, והוא משוטט לבד וזה מלחיץ אותך, אז או שיהיה מי שילווה אותו, או שתמשיכי להיות שוטרת כדי שהוא יצא בזמן עם כולם. את צריכה כל הזמן לקבל החלטות בהקשר למציאות. וההחלטה היא האם אני מתעקשת, האם אני מייצרת שינוי, או שהמצב כרגע, עם כל המחירים שלו, אני לא רוצה שהוא ישוטט לבד ברחוב. אני, אף אחד לא מאיר לו, את מבינה? את צריכה לקבל, ההחלטות הן רק שלך. ואז את מחליטה אם אני מייצרת שינוי, איזה שינוי, או שאני לא. ואם לא, אז תפנימי ותקבלי את זה, שאת איש שוטר, אבל את מרוויחה את זה שהוא יוצא, והוא לא מאחר.
אוקיי, ולקבל למצע זה שהוא לא רוצה ללכת לאסוף את המוצרים שאנחנו מזמינים, כאילו לא מוכן לעשות שום דבר, אני יכולה להגיד לו, אוקיי, אתה לא, אנחנו משפחה, ואם אתה לא חלק את זה, אתה גם לא מקבל מהמוצרים שהזמנו?
כן.
או שאני נותנת לך פחות משלוחי מנות לחברים, אתה תקבל פחות?
לא אתה תקבל, את תחשבי איך את עושה את זה. מבחינתי, אם אתה לא מביא את המצרכים, אין משלוחי מנות.
תראי,
צריך לחשוב.
הוא יכול להגיב בצורה של שיגעון, לקחת כיסא, לזרוק אותו.
אז גם יש לו כן התקפות זעם.
מזליגות להעיף אותם.
אז למרות שהוא חמוד ומתוק, גם יש לו התקפות זעם. תראי, אנחנו יכולות לשבת פה עכשיו 4 שעות ולדבר על זה. זה בדיוק, ואני נורא מעודדת אותך, איילת. ללכת להדרכת הורים, כי את כל הזמן מעלה מצבים, מעלה מצבים, מעלה מצבים, צריך להכיר את הבית, צריך להכיר אותך, את בן זוגך, צריך להבין מה קורה עם הילדים האחרים, וצריכים לעזור לילד הזה, להתחיל לשתף פעולה, הוא לא נסיך והוא לא טפיל, ויש פה עבודה לעשות. והעבודה היא כל הזמן שלנו, מה אני מהיום נוהגת אחרת, כשאני לוקחת בחשבון את התגובה של הילד. כן, בהחלט.
מיכל, את ענקית.
תודה, תודה, תודה.
תודה רבה
לך. תודה, כל טוב, שבת שלום. אתם תוציאו מזה את הכותרות, את התובנות, לא את מה לעשות כשהילד מעיף כיסא, אלא את התובנה, את הלמעלה, את הראייה הרחבה יותר של התנהגות, של ילדים, של תגובות, של ללמד אותם אחרת. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו ולהתקשר ל-0552-103-103 ותשלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70 ואם יש לכם שאלות סביב נושא אוטיזם, תשאלו כבר, ניתן להם מענה בתוכנית של עוד שבועיים, נייחד אותה למודעות ליום האוטיסט. אבל תישארו איתם פה בינתיים, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תכף חוזרת. שבתי איתכם יקיריי, אנחנו ברגע, ברבע האחרון שלנו, ובואו לשיחת הטלפון. שלום.
שלום, מיכל.
וברכה.
היי, מיכל, רציתי לדבר איתך לגבי הילד שלי, בן 11. הוא עצמאי בשטח, עצמאי מדי.
כיתה ו'?
כיתה ה', עולה לו'. הוא מחליט על עצמו... גם שהוא מעניין בראש ומראה כאילו הוא מקבל מאיתנו סמכות, מאחורי אגב הוא עושה מה שבא לו, חוזר ב-12 בלילה, יוצא מתי שהוא רוצה שאני לא מסתכלת, גונב, לוקח, ניסינו להניש אותו, ניסינו לעשות לו טבלאות כדי לעודד אותו, אבל שום דבר לא עוזר, הילד עושה מה שבא לו ולא מקבל מאיתנו סמכות.
אוקיי. אז מה שצריך בעצם, ושוב אני מדברת איתך בגדול, כי זה דברים שצריכים ממש העמקה. קודם כל אני רוצה שתביני, ההתייחסות צריכה להיות פר מצב. למשל, הילד יוצא, אומרים לו לחזור ב-10:30, והוא חוזר ב-12. נכון?
נכון.
אוקיי. קודם כל, למשל, אני לא אומרת לך לעשות את זה, אני רק רוצה, אני משתמשת בדוגמה שאת נתת לי, אחר כך תתני לי עוד דוגמה, ואני אחרת. אלא, איזה דרך למשל יש לי לגרום לילד להבין שכדאי לו לחזור בזמן? נגיד, אני שמה בטלפון של הילד איזושהי אפליקציה של מקום, של מיקום, אני גם אומרת לו את זה, ואולי אפילו באיזשהו אופן שזה אפליקציה נסתרת, הוא גם אולי ידע להסיר, אז תשימי אותה בחזרה, ותגידי לו, תקשיב טוב, אני בלחץ, המדינה הייתה במלחמה, אנחנו עדיין יודעים, לי חשוב לדעת איפה אתה נמצא ברגע מסוים, שאם חס וחלילה תצטרך שאני אבוא ואני אציל אותך, ולא תדע בדיוק באיזה כתובת שאני אוכל לבוא ולעשות את זה. אוקיי? ובינתיים גם, כשהוא יוצא, והוא אומר, אני יוצא עם החבר'ה, ואת אומרת לו, יקי, תחזור ב-10 וחצי. אם אתה לא חוזר ב-10 וחצי, מאמי, אני באה לאסוף אותך. אוקיי? כן, 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 כן. הילד ב-10 וחצי איננו, את מסתכלת, את יודעת איפה הוא, ואת מגיעה לשם. ואת באה ואת אומרת לו לבוא, ותתכונני לדרמה. מה? מה את חושבת? מה את באה? מה את עוקבת אחריי? ואת קול, את שחקנית פוקר. את אומרת לו, אין ברירה, מאמי. מחר יש לי יום לימודים, נורא מאוחר, הביתה. את לא תגידי לי מתי לבוא. אז אני פה. עד שתיכנס למכונית, אני פה. בסוף החברים שלו יגידו, תיכנס, תיכנס, ואז הוא יצק עלייך כל הדרך באוטו. אל תעני. ואז הוא עולה הביתה והוא תורק את הדלת. ואת לא מדברת על זה. יומיים אחרי זה הוא אומר, אני יוצא, ואת אומרת לו, מאמי, אני, יום שישי היום, אני מבקש לך נורא זה וזה וזה, עד 11:30 אני רוצה אתך בבית, ואם אתה לא בא, אני אבוא לאסוף אותך. את לא תבואי, אבל אבוא לכם, תבואי, אני עושה זה, והוא יאיים עלייך בכל האיומים שבעולם. תגידי לו, בבקשה, תחזור בזמן, כדי שאני לא אצטרך לבוא ולאסוף אותך. והוא לא יחזור בזמן, ואת תלכי לאסוף אותו.
אין,
תקשיבי, שום דיבור, שום הסבר, שום עונש, שום טבלה, לא תגרום לו לחזור. הילד הזה מרדן, הוא בגיל ההתבגרות, אני לא יודעת למה, ובגלל זה, כן, הייתי רוצה, אז תני לי עוד דוגמה.
אני אגיד לך לדוגמה, סתם לדוגמה, הוא אמר לי שהוא הולך עם חבר, הוא אמר לי שהוא הולך איתו לספר, ואז פשוט ניסיתי להתקשר לאותו חבר, הפלאפון היה קבוי, ומצאתי אותו במגרש, ב-12 בלילה, במגרש. חיפשנו אותו בכל העיר.
וכשמצאתם אותו, וכשמצאתם אותו, אמרתם לו לבוא והוא בא איתכם?
כן, כי הוא פחד.
אוקיי.
זה היה עם אבא שלו, מאבא שלו הוא קצת יותר מקבל את הסמכות.
מעולה, אז שאבא שלו ייכנס לתפקיד, זה התפקיד של אבא שלו מהיום. זאת העבודה החדשה של אבא שלו.
כן,
זאת העבודה החדשה של אבא שלו. עכשיו, למשל, במקרה הזה, למחרת הייתי אומרת לו, קודם כל הוא נורא מפחד, צעקנו, כעסנו, עשינו, לא חשוב, הענשנו, לקחנו את הטלפון, לא יודעת מה. למחרת, ברגע של שקט, באי ואומרים לו, תראה, לי ברור שאני לא יכול לסמוך עליך כי אתה משקר כל הזמן. אני רוצה שתדע, שמכיוון שברור לי שאתה משקר, עכשיו אני לא יודע מתי אתה משקר, מתי אתה לא. כל דבר שאתה אומר לי מעכשיו, אני צריך לבדוק אותך. וגם אם זה קורה כשאני לא בבית ואתה אומר את זה לאמא, אמא מתקשרת אליי, אומרת לי, אני צריך לבדוק את זה. אם אתה אומר לי, המורה כן נתנה לי, לא נתנה לי, אין שיעורים, אני אתקשר למורה לברר אם היא כן נתנה, אם היא לא נתנה, אם יש או אין שיעורים. אם אתה אומר לי, אני הולך למשה, אני מתקשרת למשה. ואם משה לא עונה, אני מתקשר לאימא של משה, כדי לברר שאכן אתה שם. רק שיהיה לך ברור, מכיוון שאני לא יכול לסמוך עליך, אני לא יכול להאמין לשום דבר שאתה אומר לי, אני נאלץ לבדוק. כי אחד התפקידים העיקריים שלי ושל אימא, זה לשמור עליך. נכון? אתה כבר בן 11. וזה מזכיר לי משהו שאמרה לי הבת שלי, היא הייתה נדמה לי בת 14. וכנראה אסרתי עליה משהו, אני כבר ממש לא זוכרת מה זה היה. ואמרתי לה משהו, וזה אומרת לי, אמא, די, נו, אני כבר, אני גדולה, אני בת 14. אמרתי לה, מאמי, את צודקת. את גדולה, ואת בת 14. את מסכימה איתי שכשהיא בת 16, תהיה יותר גדולה. וכשתהיה בת 18, תהיה עוד יותר גדולה. היום את גדולה בת 14, כשעדיין במקומות מסוימים אני קובעת. ומחליטה. עכשיו, משהו דומה, אתה שים הבן. תגידי לו, אתה גדול, אתה בן 11. ויש לך המון עצמאות. אתה יוצא. אתה מחליט מהחברים שלך. אתה מחליט איך להתנהג בבית הספר, על החוג שאתה הולך אליו. מה אתה עושה קודם? במה אתה מסתכל בטלפון, המון החלטות יש לך, אבל על המון דברים אחרים. זה התפקיד של אמא ושלי. ומכיוון שאתה משקר, אל תגידו אתה שקרן, תגידו אתה משקר כל הזמן.
אוקיי.
אין לי ברירה, אלא מכל דבר שאתה אומר, לבדוק אם זאת אמת או שקר, אם זה נכון או לא. ולהגיד לו, תקשיב, בטלפון שלך יש צ'יפ, אתם יכולים להגיד לו גם, כדי לדעת איפה אתה, כדי שכשאתה לא חוזר בזמן שאמא ואני קבענו, ניתן לך קצת יותר. נגיד אתה רוצה, אנחנו אומרים לך לחזור ב-10, אתה רוצה לחזור ב-11, אתה יודע מה, נתפשר על 10:30, אבל אם אתה לא חוזר ב-10:30, אנחנו נבוא לאסוף אותך. לא, מה, אני יוציא את זה מהטלפון. אתה יכול. אז אם אתה מוציא את זה מהטלפון, אני לוקח את הטלפון, כי אני רק רוצה להזכיר לך שהטלפון הזה הוא שלי. אני קניתי אותו, עכשיו במקרה אם הוא קנה אותו, אז אל תגידו, כי זה שלו. אני משלם עליו, לפרטנר, לסלקום, לגולן, אני לא יודעת, אני משלם עליו. ולא רק זה, אני אחראי עליך. מבחינת בית משפט אני אחראי עליך, מבחינת משרד החינוך אני אחראי עליך, מבחינת המשטרה אני אחראי עליך. ולכן זה מה שיהיה מהיום.
רעיון ממש טוב, לא חשבתי על זה.
עכשיו, לחשוב, לתכנן את זה היטב, ולבעלך תגידי משהו שאני אמרתי, תני לו גם להקשיב לשיחה. תיכנסו לאפליקציה 103FM, חכו שנייה עוד כמה דקות זה יעלה, תיכנסו לשיחה. ותגידי לבעלך, שזה יעבוד רק אם הוא לא כועס, תוך כדי זה שהוא עושה את זה. כי במקום שהוא כועס, הוא הפסיד, הוא בעלך. למה אנחנו כועסים?
הוא בדרך כלל זה מכיס אותו, את צודקת.
ברור שזה מכיס אותו, כי מה הוא רוצה? נמאס לו כבר, הוא רוצה שיתוף פעולה. מה זה הילד החוצפן והשקרן הזה? לא ככה אני גידלתי אותך, הוא חושב בליבו. זה מתסכל אותו.
זה המילים שלו.
נכון. בבקשה, אוקיי? למה זה מתסכל אותו? כי הוא רוצה שהילד יעשה מה שהוא דורש, אבל הוא לא יכול לגרום לילד לעשות את זה. הוא לא יכול לגרום לילד לחזור בזמן. הוא לא יכול לגרום לילד לא לשקר. הוא לא יכול לגרום לילד לעלות על אוטובוס ולנסוע על המגרש, הוא לא יכול. וזה מתסכל אותו. לכן התפקיד שלנו זה להפנים את הרעיון, שאני לא יכולה לגרום לילד לעשות שום דבר שאני רוצה, מה שאני כן יכולה לעשות, זה להתחיל להגיב בכזה אופן, זה כל ההדרכה שתתתי לך מקודם, שזה ילמד את הילד שכדאי לו לא לשקר, שכדאי לו להגיע בזמן. את מבינה?
זה משתלם לו.
לא, לא, זה לא משתלם לו בכלל. לא משתלם לו לחזור בזמן. עדיף לו שאני לא אפדח אותו ולא אגיע למגרש. נכון. עדיף לו שאני לא אקח לו את הטלפון, אז הוא לא יוריד משם את האפליקציה. זה המקום שבו אני אזכה לשיתוף פעולה מהילד, שהוא יבין לא רק מה הוא מרוויח, אלא מה הוא לא רוצה לשלם. איזה מחיר הוא לא רוצה לשלם, את מבינה?
כן.
שאני מתחילה להתקשר לאמהות של החברים שלו ולמורה שלו, ותעשו את זה. אוי ובוי, לא מאיימים ולא מקיימים. אם את מאיימת במשהו, את חייבת לבצע. אחרת את מאבדת מכבודך. לא רק בעיני עצמך, בעיקר בעיני הילד. למה לבעלך עוד יש סמכות? כי בעלך תקים. כי יש לו מילה, בדיוק.
נכון. אני רק מאיימת.
נו, אז הוא מזלזל בך, והוא מכבד אותו. את מבינה את ההבדל? תשמרי על כבודך. אם את יודעת שאת לא יכולה לעמוד באיומים שלך, תפסיקי לאיים. אבל אם זה כבר יוצא לך, תשמרי על כבודך. הבנת, יקירה? ותתקשרי עוד שבועיים, שלושה, תספרי לנו מה היה. מה היה ואיך זה עובד.
וואו, מיכל, ממש עזרתי. נתת לי רעיונות שלא חשבתי עליהם. את מקסימה ואת נעזרת.
תודה, 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 תודה. תודה. תקשיבו לזה שניכם, תתקסו עצה, חכו עוד כמה ימים, שבינתיים הילד ימשיך לא לשקר והכל, אבל תעשו את זה חכם. בהצלחה.
תודה רבה על הכל.
בבקשה. שבת שלום, ומהר מהר לעוד שיחה. שלום.
שלום.
היי.
היי, סבתא מודאגת.
כן, סבתא.
יש לי נכד בן 16, ובבית, שהוא מגיע הביתה, עם חברים הכל בסדר. רק שהוא מגיע הביתה, אז יש לו עם אמא שלו, ולא מתנהג יפה. ואחרי כמה זמן, הוא יכול להגיד כאילו לא קרה שום דבר.
זאת אומרת, הוא לא מתנהג יפה, עובר לו, ואז הוא פוצי מוצי.
כן.
תראי.
כמה ימים הוא ברוגז איתה, לא מדבר.
אוקיי.
וזהו.
אז כך, א', אני הייתי רוצה לדעת, למה זה קורה? מה הם עושים שבתחושה שלו, בתחושה הסובייקטיבית שלו, הם איומים? האם, אני לא יודעת, אני לא יודעת, זה צריך לבדוק. האם בתחושה שלו הם נכנסים לו לפרטיות? האם בתחושה שלו הם מנסים לשלוט לו על החיים? האם בתחושה שלו הם כל הזמן מפעילים עליו לחץ, תלך, תלמד, תעשה, תעבוד,
לא,
עוד
לא,
מהצבא?
לא, שום דבר.
האם בתחושה שלו...
יש לו אח קטן, בן 9,
okay.
הוא נורא מקנה בו. מה שהאימא עם זה, שמפנקים את הקטן, את הבן, הוא אחד okay. מתאומים.
אוקיי. Okay. והוא חושב שכשמפנקים את אחיו, כן. קודם כל יש פה עוד תאום, יש פה בן... רגע.
התאום השני בסדר.
התאום בן 16 גם. בסדר. תראי. כן. תראי, זה יושב, קודם כל הוא כבר בן 16, זה נכון. כבר בטח עובד ככה כמה שנים, זה יושב, הוא כבר עושה את זה באופן אוטומטי, ואנחנו נורא, הייתי רוצה להבין על מה זה יושב אצל הילד, מה התלונה שלו, הוא יבוא ויגיד, הוריי מתעלמים ממני, הוריי
לא,
כל הזמן
לא,
מפנקים,
לא, לא,
מה
לא,
הוא
לא
יגיד?
אומר, לא,
אם
לא
אני אשאל להגיד. אותו, מה קורה עם הוריך, מה הוא יגיד לי?
אני לא יודעת, הוא אומר שהוא איתה, הוא מרגיש חופשי, ומשאר הוא...
מה זה איתה? עם אימא? עם אימא?
עם אימא, כן.
עם אימא הוא מרגיש חופשי, אבל אבא מעצבן אותו. עם אבא הוא לא מרגיש חופשי.
נכון.
נכון.
אבל עם אבא הוא מתנהג יפה.
איי, איי, איי. סבתא, זה בדיוק מתאים למה שאני אמרתי מקודם.
כן.
את שניהם הוא אוהב מאוד, אבל בא הוא מזלזל, ואותו הוא מכבד.
נכון.
ואותו הוא מכבד כי הוא אומר, איתך אני חופשי. עכשיו, בגלל שהוא מרגיש חופשי ובטוח,
נכון.
מגיע לי שהוא יעליב אותי?
נכון.
ושהוא יזלזל בי?
לא, נכון.
אז תגידי לה להתחיל לשמור על כבודה. ואם היא רוצה שתבואי לה לקבל שיעורים פרטיים.
כן, בסדר.
ממש, היא צריכה להחליט באיזה מצבים היא מגיבה איך, בקשר שלה עם הילד, עם הנער הזה, כדי שילמד את הנער, מה קורה כשהוא מתנהג אליה? מה קורה כשהוא מתעלם ממנה? אם הוא מתעלם ממני, הרי מערכת יחסים זה משהו הדדי.
נכון.
אני עושה, אני מבשלת, אני נותנת כסף, אני מקפיצה, אני נותנת שיעורי נהיגה, אני אמא מתוקה, אני לוקחת, אני עושה מסע קניות, אוקיי? ואז, באופן הדדי, בחזרה, מה אני מקבלת? אבל מה אני מקבלת? אלבונות, זלזול, התעלמות, נחירות, סגירות דלת. ואז, כאילו, את אומרת לעצמך, סליחה, אם זה הייתה שכנה, אני הייתי אומרת לה בבוקר, בוקר טוב. אם זה היה בעלי, לא הייתי הולכת לטיפול זוגי, או אפילו מתגרשת בסוף. ואם זה הילד שלי, למה אני מתנהגת כאילו כלום ואני מקפיצה אותו למרות שנורא נעלבתי לפני כן? למה אני ממשיכה לתת לו דמי כיס למרות שהוא לא עוזר בבית ולא עושה כלום, ולא תומך ולא עוזר והוא כמו טפיל? סליחה, מה? יש לו כתר נסיכות על הראש?
לא, נעזור, כן,
לא סתם, סתם, אני ממציאה, אני ממציאה, אני לא יודעת את המצבים, אני ממציאה מצבים שישנם בבתים של אנשים. זאת אומרת, האם את צריכה להגיד לעצמה, למה אני ממשיכה להתנהג כרגיל, כשהילד הזה מחזיר לי בזלזול, בהתעלמות, בלא יודעת מה, בכל מיני דברים כאלה ואחרים. ואז היא צריכה להגיד לעצמה, הוא פשוט למד שהוא יכול, זה הכל. כאילו להגיד, הילד מרגיש בטוח, מה זה השטויות במצגבניות האלה? בגלל שהוא מרגיש בטוח בבית, מותר לו לדבר אליי ככה? שישמור על הפה שלו? סליחה? אליי? אל האישה הכי חשובה בחיים שלו בינתיים? הוא מרגיש בטוח, אז הוא מרשה לעצמו. מה זה השטויות האלה שהורים אומרים לעצמם? תרגיש בטוח ותתאפק. למה אני בלב שלי לא אמרתי לה על אמא שלי לפעמים, אוש, על מה שתמות, איזה אמא מעצבנת יש לי, אבל בחיים לא הוצאתי את זה החוצה מהפה. לחשוב מותר הכל, אבל התנהגות יש לה קודים מסוימים. אתה בן 16, מה אתה מרשה לעצמך? אליי? ומכיוון שאני לא יכולה לגרום לו להתנהג אחרת, אני צריכה להחליט, אני אמא שלו, צריכה להחליט איך אני מתחילה להגיב מהיום להתנהגויות ה... לא מקובלות שלו. זה בידיה.
טוב, בסדר.
זה אצלה, אני מאחלת לה בהצלחה.
תודה רבה.
כי זה רק ילך ויהיה יותר גדול, חבל, חבל.
נכון.
והוא גם אומר לעצמו, את מבינה? זה 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 זה. הוא לא אף אחד אשם. סליחה, לא הוא אשם, כולם אשמים. לא הוא. אז צריך קצת לנתח את זה. בהצלחה, סבתא.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. תודה. שבת שלום. ואנחנו הגענו לסוף התוכנית הנהדרת שלנו, ואני רוצה להגיד תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק שערכו והפיקו. תודה רבה למיכל קדוש, אני רומנו ואיתי ניקסון, שהעבירו אותנו בדיגיטל ובפייסבוק לייב, ולטל אשל שהיה בשעה הזאת, והעביר אותנו בשידור על גלי היתר בלי תקלות. כתמיד, תודה רבה לכם. תודה רבה על האמון, תודה רבה על השאלות. אנחנו נמשיך וניפגש פה כמובן אתם ואני בשישי הבא ב-10, ואתם תישארו פה איתנו ב-103 FM, כי אחריי, דוקטור מאיה רוזמן אחריה, פרופסור רפי קרסו, וכל הדברים שיום שישי נותן לכם בתחנה. אז כל טוב, שבת שלום, שמחות, תצאו, תוציאו את האף לשמש, נדבר.